אוקיי, אז עוד פעם, במשנה אנחנו רואים שני מקרים של הפשע עשר, שכבר עסקנו בהם בשיעורים לגבי מיגו ופשע עשר, ולכן לפשע עשר אני לא אכנס כאן. אבל עיקרון של שוויה שנראה קצת דומה, הוא בעצם הנושא שחורז את הסוגיה הזאת, נמצא איכשהו מאחורי כל המהלך שלה, ולכן אני דווקא רוצה לפתוח בו. אז במשנה כתוב, האישה שאמרה יש את איש הייתי הוא גרושה אני, נאמנת. שהפשע עשר הוא הפשע איתיר. אז אמרתי שכיוון שהיא עשרה את עצמה כשהיא אמרה שיש את איש, מה קורה פה? היא עשרה את עצמה כשהיא אמרה שיש את איש, אז היא גם יכולה להתיר את עצמה ולומר שהיא גרושה, כי הפשע עשר הוא הפשע איתיר. למה צריך, שאלתי, למה צריך את הפשע עשר כדי להאמין לה שהיא גרושה? סתם, אם היא אמרה שהיא גרושה, למה לפקפק בזה? התשובה היא ש, וזה ברקע הסוגיה, צריך תמיד לזכור את זה, שהכלל הוא שעל פי שניים עדים יקום דבר. צריך שני עדים בשביל כל עניין משפטי בהלכה. ממונות, מעמד אישי, קידושין וגירושין, כן, בתוך מעמד אישי. כל דבר כזה בשביל להעיד עליו צריך שני עדים. באיסורים זה משהו אחר. עד אחד נאמן באיסורים, להגיד שאוכל מסוים הוא כשר או לא כשר, זה מספיק עד אחד. אבל לעניינים משפטיים, חושן משפט ואבן העזר, שם צריך שני עדים, בדבר שבערווה או בחושן משפט, בדיני ממונות. לכן פה כשהיא אומרת שיש את איש או כשהיא אומרת שהיא גרושה, היא בעצם מעידה על דבר שבערווה. כי נגיד עכשיו מישהו יבוא עליה, אם יש את איש, הם שניהם חייבים איתה. אם היא לא יש את איש, אז מותר. אז העדות שלה נוגעת לדיני נפשות. ולכן השאלה, איך יכול להיות שאנחנו מאמינים לה, הרי צריך שני עדים. לא רק זה, אני גם מזכיר שאישה לא קשרה לעדות בהלכה. ולכן היא גם עד אחד, והיא גם אישה, והיא גם בעל דבר. זאת אומרת, היא הכל, בקיצור. יש את כל הבעיות. אז איך זה יכול להיות שהיא נאמנת? אז בגלל שהפשע עשר הוא הפשע איתיר. זאת אומרת, יש עיקרון שאומר שהיא נאמנת. זה כמובן, אבל זה כמו ששאלתי אתכן, ההקדמה שנתתי עכשיו מעוררת שאלה עוד יותר בסיסית. למה להאמין לה שיש את איש? לפני שאני מאמין לה להתיר את עצמה שהיא גרושה, זה הפשע עשר הוא הפשע איתיר. למה להאמין לה את הלאסור? אנחנו אומרים, אם היא הייתה זו שעשרה, אני מאמין לה בזה שהיא מתירה. אני שואל, אבל למה האמינו לה בזה שהיא עשרה? גם שם צריך שני עדים, והיא אישה ובעל דבר ועד אחד. אז איך מאמינים לה שיש את איש? זה שווי ענף שחתיכה די איסורה. ולכן זה אומנם לא מופיע פה במפורש, אבל בתוך מהלך הגמרא ברור שבעצם זה מה שעומד פה ברקע. לכן חשוב, קצת קשה לראות את זה כשרואים את הסוגיה סתם רצים על פני הסוגיה, אבל מאחורי הדברים יושב כל הזמן העיקרון הזה ששווי הנפשך חתיכה די איסורה. הנאמנות הבסיסית של האישה, כשהיא אוסרת את עצמה, זאת נאמנות של אדם לאסור את עצמו. וזה מה שנקרא שווי הנפשך חתיכה די איסורה.
מה ההבדל בין העדות במקרה הזה וגילומיקה? שבן אדם בא ואומר, החתיכה
הזאת קשרה, ואנחנו
לא דורשים שיהיה פה איזה תנאים
מסוימים. לא הייתי קורא לזה גילוי מילטה, זה עד אחד נאמן באיסורים. באיסורים, עד אחד נאמן. לומדים את זה מאישה נידה, לומדים את זה מכל מיני מקומות אחרים. אבל זה הכלל, הכלל הוא ש... נגיד בחלוקה ההלכתית הידועה בין החלק המשפטי לחלק ההלכתי, כי אני יורד דעה ואורח חיים, לבין חושן משפט ואבן העזר, דיינות ורבנות. אז בדיינות צריך שני עדים, כי בבית דין מעידים שני עדים. להעיד על אוכל שהוא כשר זה לא עדות בבית דין. הוא בא ואומר לי, האוכל הזה כשר. אז בהתנהלות בין בני אדם, אז אתה יכול להאמין לבן אדם שאומר לך משהו. בבית משפט, בבית דין, יש כללים, יש סדר הדין, יש דיני ראיות. שם זה לא עובד סתם כי אני נראה לי שהבחור הוא מהימן. יש שני עדים, אני מקבל, אין שני עדים, אני לא מקבל. אוקיי? אז זה הרישה של המשנה. ואם יש עדים שהייתה אשת איש, אני ממשיך לקרוא, והיא אומרת גרושה, אני אינה נאמנת. למה לא? כי אם יש עדים שהיא הייתה אשת איש, אז לא היא זו שעשרה. ממילא היא גם לא נאמנת להתיר, אין לה את הפשע עשר. ואם אין לה את הפשע עשר אז מה? אז עכשיו אנחנו בדבר שבערווה, ובלי שני עדים, אנחנו לא נהיה מוכנים לקבל עדות על זה שהיא גרושה. צריך שני עדים על זה. אמרה נשבתי וטהורה אני, נאמנת. שהפשע עשר הוא הפשע איתי, עוד פעם אותו דבר, היא נשבתה. כן? עכשיו יש חשש שאנסו אותה שם או משהו כזה, ואז היא נאסרת לכהן. אבל היא אומרת כן נשבתי, אבל דעו לכם לא נגעו בי. אני טהורה. אז כיוון שהיא זו, היא המקור לזה שהיא נשבטה, היא הפה שאסר, ממילא היא גם נאמנת להיות הפה שהתיר. עכשיו פה זה קצת שאלה יותר עדינה, האם אני יכול גם כאן להגיד את מה שאמרתי במקרה הראשון. כי כאן כשהיא אומרת נשבטי, זה לא ממש דבר שבערבה, לא מדובר על אישה שהיא נשואה. מדובר על הסטטוס של אחרי שהיא חוזרת, האם היא יכולה להינשא לכהן, זוכרות את האמא של ינאי המלך, שם ראינו את ה... את הדיון הזה בסוגיית ראי וטרי. אז פה כשהיא אומרת נשבטי, יש מקום להגיד שזה באמת איזשהו סוג של עדות בייסורים, ויכול להיות שעד אחד יכול להיות נאמן בזה. ואז כשהיא אומרת טהורה אני, אז היא באה להתיר את עצמה, אז אולי צריך את הפשע עשר. אבל לגבי נשבטי, שם לא בטוח לגמרי שזה באמת שווי הענף שחתיך עדי איסורה. יכול להיות שהיא סתם נאמנת בתור עד אחד נאמן בייסורים. טוב, אולי. ואם יש עדים שנשבט והיא אומרת טהורה, אני אינה נאמנת. עוד פעם אותו דבר, כי אם יש עדים שהיא נשבטה, אז לא היא הפה שאסר. ממילא היא לא נאמנת להיות הפה שהתיר. ואם היא שניסית באו עדים, הרי זו לא תצא. אוקיי? זאת אומרת, אם העדים הגיעו, אמתי אמרה, אשת איש הייתי וגרושה אני. בסדר? אז אנחנו מאמינים לה, כי הפה שעשר הוא הפה שהתיר, ואז היא התחתנה. אחרי שהיא גרושה, אז היא התחתנה. אחרי שהיא התגרשה, באו שני עדים שהיא הייתה נשואה. עכשיו, אם הם היו באים קודם, אז כיוון שהעדים הם אלה שאסרו אותה, אז היא עצמה לא נאמנת להתיר את עצמה, כי היא לא הפה שעשר. ממילא היא לא תהיה נאמנת על זה שהיא התגרשה. אבל עכשיו היא כבר עשתה מעשה, היא התחתנה. עכשיו מגיעים עדים, שאין להם ויכוח על זה שהיא התגרשה, הם לא יודעים. הם רק יודעים שהיא הייתה נשואה, זה מה שהם יודעים. אבל עכשיו, אם היינו דנים מחדש, אז כיוון שהיא לא הפה שאסר, היא כבר לא יכולה להיות נאמנת להתיר את עצמה. אוקיי? אבל כיוון שהם באו אחרי שהיא כבר נישאה, אז הרי זו לא תצא. למה זה? זה תקנה דרבנן, זה חשש כזה, חשש אחר? נדבר על זה אי שם בעתיד כנראה. אבל זה כרגע אני לא נכנס לעניין הזה. אוקיי, אז כמו שאמרתי, הנאמנות של האישה, אנחנו דווקא עוסקים בשאלה, לא בשאלה למה היא נאמנת להגיד גרושה אני, שזה שאלת הפה שעשר שעסקנו בה, כן? מה?
שאלה קטנה?
כן, כן.
עכשיו, כתוב כאן, היא לא תצא, זה אומר שהיא לא תצא כי היא לא הפה שאסר, הוא לא יגרש אותה?
כן, לא חייב לגרש אותה.
לא חייב
לגרש
אותה
מה נשוי,
אוקיי.
כן.
אז
תני,
השני
שהיא נשוי. כן, השני. עכשיו, כמו שאמרתי קודם...
אבל לפני שהיא נשויה, לפני שהיא נשא, כל מה שאנחנו מדברים על נאמנות, אם הוא לא יודע שקיימים עדים, ואמר את זה בעיקרון, כשעשה הוא פשוט יתיר, זה בעצם, למה זה... מוריד מנאמנות שלה, כאשר פתאום
מופיעים
מאיפה שהיא
עדים,
ואפילו היא לא
נשאה. בגלל שאם באים עדים, אז היא לא הפה שעשר. העדים עשרו.
זה כבר קרה.
אז זה...
זה
אנחנו לא מתקיים.
ה-A,
if A, then B,
ה-A
לא מתקיים.
אז
זה
לא, לא, אבל היא אומרת שזה... אבל היא אומרת, ברור, אבל היא אומרת ש... נחמה אומרת... נחמה אומרת שברגע שהיא אמרה את ההיתר, באותו רגע היא כן הייתה הפה שעשר. רק אחר כך בא מישהו אחר שעשר. אז על זה דיברנו בשיעורים על הפה שעשר. והבאתי שהמחלוקת בין הפוסקים בשאלה האם בן אדם יכול להתיר אחרי שהוא עשר. או סליחה, נגיד, או מה קורה כשבאים עדים אחר כך, והשאלה היא כמה אחר כך. אז אני לא נכנס לזה שוב, זה שאלת הפה שעשר. דיברנו על זה שם. אוקיי? אנחנו כאן עוסקים לא בנאמנות שלה להתיר את עצמה, שזה הפה שעשר ובזה עסקנו, אלא בנאמנות שלה לאסור את עצמה. זאת אומרת, בחלק הראשון. איך בכלל היא נאמנת להגיד על עצמה שהיא הייתה אשת איש? הפה שעשר עוסק בשאלה איך היא נאמנת להגיד שהיא אחרי שהיא הייתה אשת איש, איך היא נאמנת להגיד שהיא גרושה. זה, בזה עסקנו. אבל שאלת השווי הנפשה, זה שאלה שעוסקת בנאמנות שלה להגיד שהיא אשת איש, בנאמנות לאסור את עצמה. אז על זה נראה את הגמרא. אז החלק הראשון של הגמרא הזה בעצם כבר ראינו. אמר רבסי, מניין לפה שעשר הוא הפה שהתיר מן התורה, שנאמר את ביתי נתתי לאיש הזה, לאישה. לאיש עשרה. הזה היא תירה. כן, ראינו שהוא אומר שהיא אשת איש, אז היא בעצם אסורה. אבל ברגע שהוא אומר לאיש הזה, אז זה אומר שבעצם אחרי שהיא נאסרה ותורשת איש, היא הותרה לאיש המסוים הזה. אז האבא עשה שני דברים. א', הוא אסר אותה על כל העולם, כי הוא הפך אותה ל... הוא העמיד אותה בסטטוס של נשואה, אבל ב' הוא אמר היא נשואה לאיש הזה, ובכך הוא התיר אותה לאיש הזה, וכיוון שהוא זה שעשר, אז הוא גם נאמן להתיר. אז מהפסוק הזה לומדים את הפה שעשר, הפה שהתיר. אז זה שואלת הגמרא, למה לקרא סבראי? הוא עשרה והוא שר אילה. ודיברנו על זה כבר ארוכות בשיעורים שם. אז לכן אומרת הגמרא, אלא כי איץ צריך קרא לכדר אבונה, דאמר רב, דרבונה אמר רב, דאמר רבונה אמר רב, מניין לאב שנאמן לאסור את ביתו מן התורה, שנאמר את ביתי נתתי לאיש הזה. כן, איך הוא נאמן לאסור את ביתו מן התורה, הרי זה עד אחד, איך הוא נאמן להגיד שהיא נשואה, שזה עדות בדיני מעמד אישי, צריך שני עדים, קרוב שלה גם כמובן, הוא עד אחד, וזה שימו לב, זה כבר לא שווה ענף שחתיכה די איסורה, למה לא? למה אין לו את השווי הענף שחתיכה די איסורה לאבא?
כי הוא מטיל את זה על מישהו אחר, לא על עצמו.
בדיוק. שווי הענף שחתיכה די איסורה זה כשבן אדם בא ואוסר את עצמו. אבל פה הוא אומר על הבת שלו שהיא אסורה. זה לא שווי הענף, שזה משהו אחר. לכן שואלת הגמרא, לכן אומרת הגמרא, מכאן לומדים שיש לאבא נאמנות לאסור את ביתו. זה קשור לשאלות יקיר ולכל מיני שאלות של הנאמנות של האבא על הבת. אני לא בטוח שנספיק להגיע לזה, נראה. למה לי? מבעי אלה לחדתני רבי יונה, דתני רבי יונה, את ביתי נתתי לאיש הזה ולא ליבם. לא משנה, זה לגבי...
מכאן זה אומר שגם האבא יכול להתיר את האישה לכל מי שהוא רוצה.
תלוי אם הוא נאמן גם להתיר או רק לאסור. טוב, זה כבר דיונים בנאמנות של אבא על בניו וביתו. אז זה סוגיות בפני עצמן. הם בעיקר מופיעות בדף כבב למעשה הסוגיות האלה, ולשם בטח לא נגיע. נראה, אולי אם נספיק לגעת בזה כאן, אז נעשה אולי משהו עם העניין הזה. טוב, אבל זה עוד פעם, זה הקטע שלא נוגע לענייננו. מה שחשוב לנו זה מה שמתחיל עכשיו. תנו רבנן, האישה שאמרה אשת איש אני, וחזרה ואמרה פנויה אני, נאמנת. כן, אז היא אסרה את עצמה, היא אמרה אשת איש אני, ואז היא חזרה ואמרה פנויה אני, אז היא נאמנת. למה היא נאמנת? היינו אומרים אולי זה הפה שעשר, לא? היא אסרה את עצמה בתור אשת איש, אז היא גם יכולה להגיד על עצמה שהיא פנויה.
לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא הפה שעשר.
למה לא?
למה לא? כי הפה שעשר אומר, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה, אם טוב שאתה מאמין לי למה שאמרתי בהתחלה, תאמין לי גם למה שאני אומר בסוף, אבל פה אני מבקשת שלא תאמינו לי למה שאמרתי
בהתחלה. בדיוק כך. לכן, זה מה שמאיר פה הריאה, תשימו לב, אני רק נקרא את החלק הראשון שלו. וזה לשון הרי אזל, אמרה אשת איש אני, וחזרה ואמרה פנויה אני, נאמנת. כלומר, אף על פי שסותר את דבריה, שאמרה שלא הייתה אשת איש מעולם, בליקה טעמה דה הפה שעשר הוא הפה שהתיר, פה אני יוצר. את ההמשך, זה קשור להמשך הגמרא. מה הוא אומר? היינו חושבים אולי זה הפה שעשר, היא נאמנת. הוא אומר, מה פתאום? היא סותרת הרי את דבריה ההתחלתיים. כשהיא סותרת את דבריה ההתחלתיים, אין את הנאמנות של הפה שעשר. מתי יש פה שעשר? כמו במקרה של המשנה, שהאישה אומרת, אשת איש הייתי, הוא גרושה אני. אין סתירה בין זה שהיא הייתה אשת איש לבין זה שהיא התגרשה, זה רק תוספת מידע. אם את הייתי אשת איש, ועכשיו אני גרושה. אז פה יש לה פה שעשר, כי היא הפכה את עצמה לאשת איש, אז היא גם נאמנת להוציא את עצמה מהסטטוס הזה. אבל, וכמו שנועה אמרה בצדק, התפיסה הפשוטה של הפה שעשר, זה מין סוג של ממה נפשך. הרי למה אתם לא רוצים להאמין לי שאני גרושה? כי אתם רוצים להשאיר אותי בסטטוס של אשת איש. אבל גם את הסטטוס של אשת איש אתם לא יכולים לשים אותי אם אתם לא מאמינים לי. גם זה בא ממני. עכשיו תחליטו, אני אישה אמינה או לא אישה אמינה? אם אני אישה אמינה, אז תקבלו גם את זה שאני גרושה. אם אני לא אמינה, אז אל תקבלו את זה גם שאני אשת איש. כאשר בכל מקרה, אני נשארת פנויה. זה הרעיון, נגיד, התפיסה הפשוטה בפשע עשר. אם זה לא מיגו, וזה דיברנו על ארבע אפשרויות שם. זה כמובן לא קיים באישה שבאה ואומרת אשת איש אני, ואחרי זה חוזרת ואמרה פנויה אני. כי כאן, להפך, היא אומרת לנו, אל תאמינו לחלק הראשון שאמרתי. אני אמרתי לכם שאני אשת איש, שיקרתי. אני פנויה. בסדר? אז במצב כזה, אין פה פשע עשר. אז למה, למה... למה שהיא תהיה נאמנת? אומר הריאה, פשע השר הרי אין פה, אז למה שהיא תהיה נאמנת? וזה מה שהגמרא אומרת, זה שווי ענף שחתיכה דייסורה, והיא ממת לה. תרף נראה, זה ההמשך של הגמרא. אוקיי? אבל זה בדיוק ההסבר למה לא שייך פה הפשע השר.
יש לי שנייה שאלה. כן. אני מבינה שבן אדם יכול לאסור על עצמו משהו, מדעת עצמו יכול לאסור על עצמו, אבל פה זה לא רק האיסור על עצמו, זה גם ההצהרה שעל משהו שהוא שקר בעצם. זאת אומרת, יש פה מימד אחר של שקר שהוא לא בא בחשבון שמאמינים רק שהיא מסירה מעצמה את האיסור.
לא הבנתי, מה את אומרת? לא מבין את השאלה.
יש פה שני דברים. אפשר לומר, בן אדם, אולי זה, אני חשבתי שזה דומה אולי לנדר, כאילו בן אדם יכול לאסור על עצמו משהו, לא, לא לאכול, לא ללכת, לא לקחת, לא לדבר עם מישהו, לא, מה שזה לא יהיה מותר, לבן אדם על עצמו לאסור משהו שהוא רוצה לאסור. גם אולי את כל האנשים בעולם, להגיד שאני אשת איש, אז אני עכשיו אסורה על כל האנשים בעולם. אז זה דבר אחד. אבל יש פה את העניין האחר, שכשהיא חוזרת בה בעצם, היא בזה היא מודיעה, שהיא שקרה במצב הקודם.
נכון.
אז יש פה איזשהו מצב של שקר, כאילו, ואז זה הופך, ואז כאילו אולי הנאמנות שלה מתערערת מזה.
ולכן מה?
ולכן
מה?
לא, זה אבל גם המטלה למה שיאמינו לה.
רגע, שנייה. שנייה, לפני המטלה, אתם כבר קופצות להמשך הגמרא. הגמרא פה אומרת, אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני נאמנת. העיר הריאה, שאין פה פשע השר, כי היא סותרת את דבריה הראשונים. אז מה כן יש פה? אז זה שיש את איש, למה היא נאמנת? בישב יענף שחתיכה דייסורה, נכון? ולמה היא נאמנת אחרי זה להגיד שהיא פנויה? הרי ברגע שהיא בסטטוס של אשת איש, להפוך אותה לפנויה צריך שני עדים, והרי פשע השר אין לה, כי זה סותר את האמירה הראשונה, זה בדיוק מה ששאלת הגמרא, אבל זה הגמרא עונה, עמת לה, עוד רגע נראה. בסדר? אבל בעצם אנחנו נמצאים כאן עוד לפני השלב של האמתלה והכל. בשלב הזה, יעל, יש משהו שלא ברור?
כן, יש שאלה של נאמנות פה, שלא ברורה לי.
מה לא ברור?
כי
למה היא נאמנת להגיד שהיא פנויה? זה מה שהגמרא שואלת.
לא, הרי זה סותר, כמו שנועה אמרה קודם, בהפה שעשר, הסיבה ש בהבנה מסוימת, הסיבה שאנחנו מאמינים לה כשהיא מתירה זה בגלל שאנחנו מאמינים לה כשהיא אסרה את עצמה, נכון? יש פה איזשהו קו שמוביל, אמרת אמת בהתחלה.
או שאת אומרת אמת על הכל, או שלא אמת כלום, אבל לא יכולים לבחור למה להאמין ולמה לא.
כן, אבל עכשיו פה, במקרה של שווי על הנפשה, או שזה לא אומרים, זה לא שבאמת היא הייתה אסורה, אנחנו מדברים על זה שחזרה ממה שהיא אמרה קודם.
לא, קודם היא אמרה שהיא אשת איש.
היא משנה את הגרסה.
כן, אבל קודם היא אמרה שהיא אשת איש והייתה נאמנת, בגלל שהיא ענף שחתיכה דייסורה. זהו. אחרי זה היא באה ואומרת, לא, טעות, או שיקרתי, או טעות, לא משנה, אני פנויה. בסדר?
אז עכשיו היא לא נאמנת, כי שיקרתי.
אז עכשיו כתוב שהיא נאמנת.
לא, אני יודעת שכתוב, אני רק לא מבינה למה, אז במקרה הזה, אז אנחנו יודעים שהיא שיקרה קודם, גם אם יש, מותר לאדם לעשות משהו לעצמו, בסדר גמור. השאלה, אבל האיסור הזה, הוא שונה מנדר, במובן הזה.
אבל זה הגמרא בהמשך, לנדר עוד נגיע, נדר זה האחרונים מכניסים פה, אבל זה מה שהגמרא שואלת בהמשך, למה היא נאמנת? לא מבינת למה צריך לדון בזה כאן. הגמרא עצמה שואלת את זה. מה הגמרא שואלת? בואו נראה את הקטע הבא בגמרא. והא שוויה לנפשה חתיכה דייסורה, מה השאלה?
זו שאלה, זו אמירה, אני לא הבנתי זה כשאלה.
ברור שזה שאלה. והא, זו שאלה. והרי שווי ענף שחתיכה דייסורה.
וזה משהו שמותר לעשות.
ברור שמותר לעשות, ולכן מה?
לכן אבי ויור.
אז מה הגמרא שאלה פה?
אני הבנתי את זה, לא בהר אלא בהרי כבן תשובה, כאילו, למה היא נאמנת? כי מותר לה לאסור משהו לעצמה.
לא, אז היה צריך להגיד דה, לא וה. וה זה שאלה. והרי שווי ענף שחתיכה דייסורה. זה קטע חדש, זה לא המשך הברייתא. הברייתא אומרת, האישה שאמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני נאמנת, נקודה. עכשיו באה הגמרא ושואלת, והשווי ענף שחתיכה דייסורה. מה השאלה? הרי כשהיא אמרה אשת איש אני, אז היא הייתה נאמנת בגלל שאבי ענף שחתיכה די איסורה. אז איך זה יכול להיות שעכשיו כשהיא חוזרת ואומרת שהיא פנויה, היא תהיה נאמנת? רק כדי להוציא את עצמה מסטטוס של אשת איש, צריך שני עדים. זה בדיוק השאלה.
אבל אף אחד לא ביקש ממנה עדים כשהיא אמרה את זה.
כי כשהיא אמרה את האשת איש אני, אז היא אסרה את עצמה. לאסור את עצמה היא נאמנת, זה דין שאבי ענף שם.
השאלה היא, אם היא אוסרת את עצמה ומותר לה לאסור את עצמה גם בלי עדים, אז למה לא מותר לה להתיר את עצמה?
למה שאני לא מותר לה? לאסור, זה כמו, אני מותר לי לנדור נדר, למשל, נלך עם המנגנון של הנדר שהיא העלתה קודם. מותר לי לנדור נדר לא לאכול לחם, למרות שלחם מותר לאכול על פי ההלכה, נכון? האם מותר לי לנדור נדר לאכול חזיר?
לא, אבל מותר לך להתיר את הנדר
שאתה
לא לאכול לחם.
כן, אבל היא לא התירה את הנדר, נדר מתירים אצל חכם, היא לא יכולה להתיר, מדובר על נאמנות. היא אומרת אני אשת איש, ברגע שהיא מודה בעצמה שהיא אשת איש, אנחנו מאמינים לה. אם היא אוסרת את עצמה בסדר, אבל עכשיו אישה מתירה את עצמה, למה שנאמין לה? יש לה אינטרס ברור בעניין הזה, אין שום סיבה להאמין לה. פה צריך שני עדים.
האם האמונה שאנחנו מאמינים לה, מתוך העובדה ש... בסדר, היא נאמנת, אבל כאילו אנחנו עצמנו, אלה שצריכים להאמין, למה, אם אנחנו מאמינים לאדם שהוא אמין עלינו,
כן.
אז למה באמירה אחרת שלה היא עדיין לא אמינה?
אוקיי. למה כן? יש בנה, תלוי במה. בן אדם שבא ומעיד, אני חייב למישהו 100 שקל, תאמיני לו?
נניח.
אוקיי, עכשיו בא מישהו ואומר, פלוני חייב לי 100 שקל, תאמיני לו?
גם.
מה פתאום?
למה?
מה, הוא יכול להוציא כסף?
זה ממש לא דומה. בן אדם שמוכן לתת למישהו אחר, מודה משהו שחייב, כי הוא לא היה צריך להגיד את זה, ועובדה שהוא אמר, אז אנחנו מאמינים לו. אבל בן אדם שאומר, מישהו אחר חייב לי, אולי אף אחד לא חייב לו, הוא סתם רוצה לגנוב מכל העולם. איך אפשר להאמין? זה לא...
כשבן אדם בא ומקל על עצמו, בן אדם בא ומקל על עצמו, או מתיר לעצמו, או מחייב אחרים כסף לגבי עצמו, ודאי שלא נאמין לו, על זה צריך שני עדים. אם בן אדם מחייב את עצמו, אז זה הרעיון של הודעת בעל דין כמאה עדים. בן אדם דופק את עצמו, אין סיבה להניח שהוא משקר. דיברנו על זה, אם זה כמו מיגו או משהו יותר חזק, כל מיני דברים כאלה. אבל כשבן אדם בא ומועיל לעצמו, למה שנקבל את זה? פה צריך שני עדים. זה בדיוק ההבדל בין כשהיא אומרת אשת איש אני, שאז ישב יענף שם ואנחנו מאמינים לה, לבין כשהיא אומרת פנויה אני. כשהיא אומרת פנויה אני, אז היא באה להקל על עצמה. כל אישה יכולה לבוא ולהגיד אני פנויה ולעשות מה שהיא רוצה. צריך שני עדים. אוקיי? אז על זה שואלת בדיוק הגמרא.
זאת אומרת, לפי הסיפור שהיה שם, שהיא אמרה אשת איש, אז היא
הקלה
על עצמה.
למה? מה פתאום? היא אסרה על עצמה. אם אשת איש, אז היא אסורה להתחתן.
היא אסרה על מישהו, אבל בעצם היא הקלה על עצמה את כל העניין של תפסיקו לה... לחזר
אחריו. לא, זה לא. היא אסרה את עצמה על העולם. אז האם היא פנויה והיא לא רוצה שיחזרו אחריה, אז תגיד שלא יחזרו אחריה וזהו. אגב, זה לפעמים החלק מהמטלה, כמו שרואים בהמשך. שהאישה אומרת אני מקודשת כדי שירדו ממנה. בסדר, זה כבר, זה יכול לחשב כהמטלה, אבל זה לא בסיס שזה יחשב הודעת בעל דין.
אז גם כאן, אם אני לוקחת את זה לכאן, אז אם היא אמרה אני הייתי אשת איש, אולי זה הייתה המטלה.
לא, לא, אבל למה להניח את זה? היא אמרה אשת איש. היא אמרה שהיא אשת איש. אין שום סיבה בעולם להניח שהיא לא אמרה אמת. קיבלנו את זה. אוקיי? עכשיו היא חוזרת בה. בסדר? אז אומרת הגמרא, אז מה אם היא חוזרת בה? היא הייתה בסטטוס של אשת איש. בשביל לצאת מהסטטוס של אשת איש צריך שני עדים. אז איך אם היא אומרת פנויה אני נאמנת? אחרי זה הגמרא תגיד, אמרת לה, עוד רגע. אבל זה מה שהגמרא שואלת פה. הרי שבי הענף שחתיך די איסור. מה זאת אומרת? כשהיא אמרה שהיא אשת איש, אז אנחנו האמנו לה שהיא אסורה, יש את איש. גמרנו, זה הסטטוס שלה, נרשם בפרוטוקול בית הדין. עכשיו פתאום היא באה ואומר, לא, 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 אני פנויה. כל יש את איש יכולה עכשיו לבוא פתאום ולהגיד, לא, לא, אני פנויה. מה זאת פנויה? אם אנחנו יודעים שאת יש את איש, בלי שיש עדים שאת פנויה או שהתגרשת או מה שלא יהיה, אנחנו לא נקבל את זה. אוקיי? על פי שניים עדים יקום דבר. אז על זה ממשיכה הגמרא, והיא אומרת, אמר רבא בר אבונא, כגון שנתנה המטלה לדבריה. מה הכוונה? שמה שהיא אמרה, אשת איש הייתי, הייתה לה סיבה למה היא אמרה את זה. למשל, שהיא רצתה לנפנף כמה מחזרים. ואני יש את איש, עזבו אותי במנוחה. בסדר? ולכן...
האם יש הבדל אם האמירה הזאת נאמרת ככה כלדרך, בדרך אגב, אל תבואו להציק לי, וסתם ברחוב או בבית שלה או משהו כזה, ובין אם האמירה הזאת נאמרת בבייטים? כאילו זה שונה, זה לא אותו דבר.
בהודעה...
במקרה ש... בסיפור של הגמרא, הסיפור הזה בהגמרא, היא לא הלכה
לבית דין
והודיעה שהיא אשת איש, ואז כאילו יש איזה
זאת
משהו.
זאת שאלה שאני...
אני חושבת איזושהי אמירה, תעזבו אותי בשקט, אני נשואה.
שאלה שאני לא יודע לענות עליה. בהודעת בעל דין יש הבדל. אז בהודעת בעל דין, הודעה מחוץ לבית דין היא פחות רצינית. הודעה בבית דין זאת הודעה רצינית. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שצחקת או רצית לנפנף מישהו. בבית דין זה אמירה שאתה צריך לקחת בחשבון שהיא נרשמת. שמתקבלת. שאתה אומר בחוץ, אתה יכול להגיד, נפנפתי מישהו, אני עשיתי דברים סתם בשביל שירדו ממני, או כל מיני דברים כאלה. אם בשווי הענף שאומרים שזה כמו הודעת בעל דין, יכול להיות שגם כאן יהיה אותו חילוק. בסדר? אבל כרגע באמת מדובר בחוץ. אז היא נתנה עמת לה לדבריה, וכיוון שכך אנחנו מקבלים את זה. תניה נמי אחי, אמרה אשת איש אני, וחזרה ואמרה פנויה אני, בדיוק המקרה שלנו, אינה נאמנת. ואם נתנה עמת לה לדבריה, נאמנת. אז פה כתוב במפורש התירוץ שאמרנו על הברייתא שלמעלה. שמה שכתוב הברייתא שלמעלה שנאמנת, לכאורה סותר את מה שכתוב פה שהיא אינה נאמנת. לכן ברור ששם זה כשהיא היה לה עמת לה, ופה זה בלי עמת לה. בלי עמת לה היא לא נאמנת. אם יש לה עמת לה, אז היא נאמנת. בסדר? זה מה שאומרת הגמרא. עכשיו אפשר להמשיך ולקרוא את הראה שעצרנו אותו באמצע קודם. אז עוד פעם, וזה לשון הרי אז, על אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה, אני נאמנת. כלומר, אף על פי שסותר את דבריה, שאמרה שלא הייתה אשת איש מעולם, כן, כשהיא אומרת שהיא פנויה, היא בעצם מכחישה את מה שהיא אמרה קודם, והיא אומרת, בכלל אף פעם לא הייתי אשת איש, דלי קטעמה דהפה שעשה הוא הפה שהתיר, במצב שיש האמירה המתירה, סותרת את האמירה האוסרת, אין הפה שעשה. אז למה היא נאמנת, אף על פי שזה ככה? אומר הראה, היא נתנה עמת לה לדבריה נאמנת. כלומר, בדברים הניכרים לנו אמת, אף על פי שאינן ידועים לנו. בסדר? מה הוא אומר? זה חידוש מעניין, למרות שזה באמת פשט הגמרא.
אם אתה תרוץ הגיוני שבאמת נשמע, מסתבר, גם אם אנחנו לא יכולים להוכיח את זה, אבל יש לו סיבה הגיונית, אז אנחנו נקבל.
בדיוק. זאת אומרת, זה תלוי, זה נשאר להתרשמותם של הדיינים. זאת אומרת, בסופו של דבר, לא מדובר במצב... שהיא צריכה להביא לי עדים שהיו לה מחזרים עקשניים שהיא הייתה צריכה להעיף אותם. אלא אם בית הדין מתרשם שכנראה זה באמת הסיפור ולכן היא חזרה בה, זה מספיק טוב בשביל שלא נכריז עליה שהיא שקרנית, אלא נקבל את האמירה השנייה שלה שהיא באמת פנויה ואת האמירה הראשונה נמחוק. זאת אומרת, היא לא הייתה נשואה כי היא סתם אמרה את זה בשביל לנפנף אותם. אוקיי? אם זה נשמע משהו מונפץ, או משהו שנמאס לה מבעלה, אז היא פתאום הודיעה שהיא פנויה רק כדי שישחררו אותו ממנה, או כי הוא סרבן גט, אז היא אומרת, לא, לא, אני פנויה, בכלל לא הייתי נשואה לו. במצב כזה, בית הדין לא יקבל את זה. אוקיי? אז באמת פה הראה מחדד נקודה, שהיא באמת פשט הגמרא, אבל בגמרא זה לא בהכרח עולה, שיש פה באמת שיקול דעת לבית הדין. ואת השאלה אם זה make sense. לא צריך שהיא תביא ראיות לזה שהיה לה... איזשהו מטרד שהיא הייתה צריכה לטפל בו. אבל צריך שבית הדין יתרשם שזה make sense. מין כזה, באמת שיקול משפטי קצת בעייתי. כי זה מין, יכול להיות שדיין אחד יתרשם כך, דיין אחר יתרשם אחרת. אבל זה, אין מה לעשות, זה המצב. עכשיו הוא אומר, ואפשר, באומרת מקודשת אני לפלוני, לא סמכינן באמת לה שכבר הודית לנו. ושוב, לא כל אימנה לחוב לו. עד כאן. מה זה? המשפט האחרון הזה.
יכול להיות שיש הבדל אם היא אומרת באופן ספציפי שנשואה למישהו מסוים, אז זה כאילו משהו יותר מחייב, משהו יותר חזק בהתחייבות שלה לזה שהיא נשואה. מה שהיא סתם אומרת שהיא נשואה.
לא. זה נכון שזה מדבר על... זה נכון שזה מדבר על נישואין למישהו ספציפי, לעומת אשת איש הייתי באופן כללי, אשת איש אני באופן כללי, אבל המשקל הוא על, לא על, על האשת איש אלא על הפנויה אני. זאת אומרת, ברגע שהיא אומרת שאני אשת איש של ראובן, עכשיו כשהיא תבוא ותגיד אני פנויה, זה בעיה לקבל את זה, כי יש איזו השלכה על ראובן. ואת אם היא אמרה באופן כללי אני אשת איש, לא אמרה למי, עכשיו היא אומרת אני פנויה, אז כל אחד הרי שהיה מגיע, היא תמיד יכלה להגיד לו, כן אני אשת איש, אבל, לא של, אבל לא שלך, זה לא אתה. אז כשהיא אומרת אני פנויה, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד רגע רגע, אני לא מסכים, היא פוגעת בי, מה פתאום אתם מקבלים את העדות שלה שהיא פנויה? היא אשתי, נכון? אז הוא לא יכול להגיד את זה, כי גם בלי שהיא הייתה אומרת אני פנויה, היא יכלה לנפנף אותו. היא יכלה להגיד, אני אמרתי שאני אשת איש, אבל לא אשתך, מישהו אחר, בסדר? אבל אם היא אמרה שהיא אשתו של מישהו מסוים, עכשיו כשהיא תבוא ותגיד אני פנויה, הבעיה היא באמירה שהיא פנויה, לא באמירה שהיא אשת איש של מישהו מסוים. ועכשיו כשהיא תבוא ותגיד אני פנויה, היא עכשיו גורמת בעיה לאדם מסוים שיכול לבוא לבית הדין ולהגיד, רבותיי, היא לא נכון, היא אשתי והיא לא פנויה, ואל תקבלו את זה, אני לא מסכים. וברגע שהיא אומרת שהיא פנויה, היא לא, היא חווה לא, כי אני בעצם אומרת, אני לא אשתך. היא לא יכולה אישה לבוא לבן אדם ולהגיד, אני לא אשתך בלי להביא עדות על זאת, על זה. הוא הרי אומר שהיא כן אשתו. אז אם זה מדובר במישהו מסוים, אז אומר הראה, במצב כזה היא לא יכולה כבר לחוב לו, והיא לא תהיה נאמנת להגיד פנויה אני. האחרונים מדברים הרבה על הראה הזה, זה ראה מאוד יסודי בסוגיה הזו ששווי הנפשה, ותשימו לב, כשקוראים את זה ברגישות המתאימה, אז יש פה מילת מפתח, ואפשר. הוא לא בטוח בזה הראה, נכון? איך הוא אומר? ואפשר, באומרת מקודשת אני לפלוני, לא סמכינן באמת לה שכבר עודת לנו, ושוב לא כל אימן, אלא חוב לו. אפשר שזה הדין. זאת אומרת, אומר, כשהיא אומרת, יש את איש באופן כללי, ויש לה אמת לה, אז היא נאמנת להגיד שהיא פנויה. אבל אם היא אמרה, יש את איש של מישהו מסוים, ואפילו אם יש לה אמת לה, כשהיא חוזרת ואומרת שהיא פנויה, אומר הראה, שם יכול להיות שלא. אני לא בטוח, אבל...
אולי זה הדיוק מהמקרה, כי לא הוא מקרה שהיא...
ניקה
שאני
אשת
איש, שבלוני, אלי שאני בכלל אשת איש.
לא, ברור.
ובא לנימד שבמקרה יותר חמור שלי, אז
זה
לא
יעבוד. אז אני אומר, אבל הראה לא בטוח בזה. לכאורה, מה נכון, זאת הסברה, אז מה הבעיה? תגיד, באשת איש של פלוני, היא לא תהיה נאמנת להגיד שהיא פנויה. אבל הראה מסתפק בזה, הוא אומר, יכול להיות שהיא לא תהיה נאמנת, אבל אני לא בטוח. שאלה למה הוא לא בטוח? מה צדדי הספק?
יש פה עוד איזה... אני חושבת שיש פה עוד איזה ע כי אמרה, הייתי אשת איש בגרושה אני, אז יש פה סיבה של באמת שהפסקתי את הגירושים. אבל אם היא אומרת פנויה, בעצם מראש לא התחתן.
ברור, זה סתירה.
אם היא אומרת שהיא הייתה נשואה למישהו מסוים, ופנויה אני, אז זה, פה יש ממש סתירה.
סתירה, וגם באשת איש רגילה יש סתירה. לא באשת איש הפלונה.
כאילו, כאן, אם היא אומרת האיש הזה, אז יש לה כאילו
גושפנקה
לעניין של הייתי נשואה.
לא, אין לה גושפנקה, לא מדבר על הגושפנקה, זה שאלה אחרת.
לא, יש לה כאילו הוכחה חיה, מה שנקרא,
לנישואים
שלה. יש שם של איש.
אבל אנחנו מקבלים את זה שהיא הייתה אשת איש גם אם אין פה מישהו מסוים.
אבל כשאמרנו שהיא פנויה, היא בעצם לא נישאה כלל.
נכון.
זה הבדל מגרושה.
ברור, ברור, אנחנו מדברים רק על פנויה, גרושה זה הפה שעשר. אשת איש, הייתי הוא גרושה אני, זה הפה שעשר.
אז לא יכול להיות המושג פנויה אם היא הייתה אשת איש.
יכול להיות, היא שקרה. והיא נותנת אמת לה, למה היא שקרה? כי היא רצתה לנפנף מחזרים. אז אנחנו מקבלים את זה, נכון? אומר הראה כן, אבל אם זה איש מסוים...
בדיוק, אין כבר מסוים.
אז אני אומר, אבל למה, מה ההבדל? אז הוא אומר, כי לא כל הימן על החוב לו. מה זאת אומרת? כאשר... מה שאת אומרת משליך על אנשים אחרים, שם לא נקבל. אם יש איזה השלכות רק לגבייך, בסדר, את לגבייך נאמנת. אבל את לא יכולה להגיד למישהו אחר שאת לא אשתו, אם הוא טוען שאת כן. לחוב למישהו אחר, את לא נאמנת. אנחנו מכירים דבר כזה גם בהודעת בעל דין, נכון? בהודעת בעל דין, כשאני מודה, ראינו את זה כבר, כשאני מודה שאני חייב למישהו כסף. זוכרת את השיעבוד הדרב נתן, דיברנו על זה. כשאני מודה שאני חייב למישהו כסף. אם להודעה הזאת יש השלכה על גורם שלישי, אני לא נאמן. למשל, אם אני מודה שאני חייב לו כסף ולכן שיקח את הקרקע, אבל הקרקע הזאת משועבדת לאיזשהו בעל חוב, אוקיי? אז אני מודה לו, זה יפה מאוד, אבל אני דופק את הבעל חוב, איזה גורם שלישי. שם ההודעה שלי לא מתקבלת. הודעת בעל דין מתקבלת במקום שבו ההשלכות כולן הן רק עליי, על המודה. אז אני, בסדר, אני מטיל על עצמי השלכות, אנחנו מקבלים את זה. אבל במקום שאני מטיל השלכות על מישהו אחר, זה נקרא חב לאחריני. הודעת בעל דין במקום שחב לאחריני, אם הוא חב לאחרים, כן, אם יש לו איזושהי השלכות על אחרים, שמחייבות אחרים, אנחנו לא מאמינים לו. כל הרעיון של הודעת בעל דין...
אז למה שיאמינו לה על ההתחלה? גם בהתחלה היא מחייבת אותו...
הוא באמת, יאמינו לו, יאמינו לה רק אם הוא מסכים. אם הוא לא יסכים, אז לא יאמינו לה. מה זאת אומרת לא יאמינו לה? היא צריכה להיות... היא צריכה להיות אשתו מבחינתה. כי היא שווה הענף שחתיכה דייסורה. אבל הוא לא חייב לה כלום. אם הוא טוען שהיא לא אשתו, הוא לא חייב לה כלום. היא לא תוכל להתחתן עם אף אחד. כי היא מבחינתנו נחשבת בסטטוס של אשת איש. אבל
היא... למרות שכשהיא אומרת שהיא נשואה לו, היא גם מחייבת אותו.
היא מחייבת אותו, בסדר, אבל הוא לא...
אז למה זה לא יתפוס גם במילה הראשונה?
כי הוא לא התחייב. היא לא מחייבת אותו. כי אנחנו לא נכיר בה כאשתו מבחינתו. רק החובות והאיסורים שחלים עליה אנחנו מקבלים. אנחנו לא נקבל את ההשלכות שיש לגביו.
אבל בשתי הקצוות, זה אי אפשר. או שהם מאמינים לה ונותנים לה את הכל, או שלא מאמינים לה ונותנים
לא, את הכל. לא, אנחנו מאמינים לה, אבל רק לגביה ולא לגבי מישהו אחר.
לא, אז אם מאמינים לה בהתחלה, אז למה שלא יאמינו לה אחר כך?
כשהיא אומרת שהיא פנויה.
אם
מאמינים
לה רק...
כשהיא אומרת שהיא פנויה, אז מה יצא? שהיא לא חייבת לו כלום. אבל הוא דורש את מה שחייבים לו. את לא יכולה להגיד לה שהיא פנויה רק מבחינתה, אבל לא מבחינתו. פנויה
מבחינתי באמירה הראשונה.
לא, באמירה הראשונה את כן יכולה לעשות את זה. את יכולה להגיד שאת אשתו מבחינתך. אבל הוא מכחיש את זה. הוא לא חושב שאת אשתו. מה זה אומר? שאת תהיה חייבת לו את כל המחויבויות שלך כאשתו, וגם היא אסור לך להתחתן עם כל האחרים, אבל הוא לא חייב לך כלום. אבל כשאת אומרת שאת פנויה, את לא יכולה להגיד, אני פנויה מבחינתי, אבל מבחינתו אני אשתו. אז באיזה מובן את פנויה? את מבינה? זה לא סימטרי המצב הזה. פה אי אפשר לחלק ולהגיד, מבחינתה היא פנויה, אבל הוא יתייחס אליה כאשתו. אם היא פנויה, אז היא לא תהיה אצלו בכלל, היא לא תבוא לשם. אי אפשר. אנחנו לא יכולים להתיר לה לעשות משהו שיש זכות למישהו אחר שהיא כן תעשה. בסדר?
אז המצב הוא לא כל כך 100% אפשר, כי תיאורטית ההסבר יכול להיות מתקבל על הדעת לפעמים. למשל, יש מקרה שאנשים בשביל לברוח מברית המועצות והיה זכות לאזרחי פולניה, יהודים ביניהם, לחזור, לצאת מברית המועצות, אז האנשים פשוט התקדמו באופן פורמלי לקחת יועצים יהודים שהם תושבים אזרחים של ברית המועצות. במצב הזה, שאני באה ומסבירה, אנחנו התחתנו רק באופן פורמלי, אני אמרתי כמובן שאני אשתו, אבל זה היה בשביל לגוע.
אז זה יעמת לה. אז זה יעמת לה, מה הבעיה?
עמת לה, אבל זה במקרה שאני אמרתי, אני אשתו אחר, למשל,
לדוני. מה, לא הבנתי?
אבל זה המקרה האחרון
שאומר,
הוא אפשר, כן.
אבל אם הבן אדם אומר, אבל אם הבן זוג שלך אומר, לא, לא, אני התכוונתי ברצינות, זה לא היה פורמלי.
לא, לא, אבל פה לא אומר בן זוג. כמו שרב אמר, אנחנו מתנים רק לצד שלה, ולא לצד שלה.
לא, אבל בשחרור, אבל בשחרור לא.
הוא נעשה לאמריקה, לא יודעת.
לא, אבל בשחרור אי אפשר לעשות את זה, זה מה שהסברתי. כשהיא אומרת, אני...
אבל אם המטלה היא מתקבלת על הדעת, למה אי אפשר?
כי אי אפשר בגלל שהמטלה זה מאפשר לנו להאמין לה, אבל זה לא יכול לחוב אותו. הוא אומר, לא נכון, כל המטלות שלה זה שקר. אז איך אפשר...
אבל אולי הוא לא בתמונה, אולי
כן,
אולי... אני מבינה את ההיגיון
שלה. אולי כן ואולי לא.
אני מנסה להסביר את הצד ואפשר. למה הוא לא 100% בטוח?
אה, אז את מתכוונת להגיד מה הצד הספק השני. כי ברמה העקרונית, חובת הראיה הופכת להיות עליה, עמת לה ולא עמת לה כמו שהראיה אמר קודם, עמת לה זה לא ראיה, רק אם זה make sense. עכשיו, make sense זה לא מספיק כדי לפגוע במישהו אחר, make sense זה מספיק כדי לשים סטטוס על האישה עצמה. בסדר? אז זה הצד הפשוט של הראיה. למה הוא בכל זאת מסתפק? למה בכל זאת? כי באמת, ברגע שאנחנו באמת מאמינים לה, אז מה אכפת לי שזה מטיל דינים על מישהו אחר? אנחנו מאמינים לה. זאת אומרת, זה כמו הפשע עשר. אם היינו מאמינים לה בפשע עשר, אשת איש הייתי וגרושה אני. בסדר? ונגיד שזה היה למישהו ספציפי. אשת איש של פלוני הייתי וגרושה אני. מה יקרה שם? שם זה הפה שאסר, אנחנו מאמינים לה. ברגע שאנחנו מאמינים לה, אנחנו מאמינים מה זה משנה על מי זה משליך. זאת אומרת שבעצם כבר פה אנחנו רואים את התחלת הוויכוח שאנחנו עוד נגיע אליו בהמשך, האם שב יענף שחתיך דייסור הזאת נאמנות, כמו הפה שאסר, ואם זה כך, אז מה אכפת לי אם זה בן אדם פלוני, אני נאמנת. ברגע שאני לא אשת איש, אז גם אם זה בן אדם פלוני, העובדה היא שאני לא אשת איש, מאמינים לי. זה כמו שבאו שני עדים ואמרו שאני לא אשתו. אז מה אכפת לי שזה גם על חשבונו? זה על חשבונו, נכון, אז מה, אבל זאת האמת. או שלא. או שיש פה רק איזשהו עיקרון כזה שאומר שביחס אליי אני יכולה לקבוע על עצמי את הסטטוס שלי. אבל זה כל עוד הדברים נוגעים רק אליי. אבל כשהדברים נוגעים למישהו אחר, אז לא. למשל, ענייני נדר או כל מיני דברים כאלה, אנחנו עוד נראה את זה בהמשך. אבל אני אומר, האפשר הזה של הריאה בעצמו כבר מתחיל לעורר את השאלה איך להתייחס לשווי הנפשה הזה. האם מדובר פה...
אבל אפשר של הריאה זה לא לשווי הנפשה, זה על המטרה
כל כך. בסדר, אבל אני אומר, אם המציאות...
אתה מבין שגם ככה הוא
קבל. לא הבנתי?
האפשר של הריאה זה רק האם אנחנו נקבל את המטלה הזאת או לא.
נכון.
זה לא על הצד הראשון של השווי הנפש, זה לא על הישראל.
אבל אותו דבר אפשר להעיר גם שם. אותו דבר שם להעיר שם. אם זאת נאמנות אמיתית, אז גם דין שווי עצמו במקום שאני חב למישהו אחר, האם אני אהיה נאמן או לא.
אנחנו רואים שגם כשהיא אומרת, הצד הראשון תמיד עובד, תמיד מה מינים לה. מצד שווי
הנפש. מה זאת אומרת תמיד מה מינים לה? איפה
אתה... גם אם היא אומרת, בקודש תני לפלוני.
כן.
אז מאמינים לה על הצד הזה.
אם זאת תהיה נאמנות, לא. לא מאמינים לה. אם זאת תהיה נאמנות, אז כן. אבל אם זאת תהיה נדר, או לא יודע, או משהו, איזה יכולת של בן אדם להכיל על עצמו סטטוס, הבן אדם השני לא חייב לה כלום. אנחנו נראה את זה בהמשך. לא, גם על השווי יש את אותו דבר. צודקת שהריאה מדבר על הפנויה אני, לא על האשת איש הייתי. אבל אותם, זה אותם שני צדדים. אוקיי, עכשיו הגמרא ממשיכה. ומעשה נעמי באישה אחת גדולה שהייתה גדולה בנוי. לא ברור מה זה גדולה, כנראה עשירה אולי או חשובה או משהו כזה, וגם הייתה יפהפייה כזאת. וקפצו עליה בני אדם לקדשה ואמרה להם, מקודשת אני. כאילו, עזבו אותי במנוחה, אני כבר מקודשת. לימים עמדה וקידשה את עצמה. עכשיו לא היה שום גט. כן, לא ראינו בה, לא היה גט, ופתאום מקדשת את עצמה. רגע, ולפני חודש אמרת שאת מקודשת, איך את מקדשת את עצמך עכשיו למישהו אחר? אמרו לך חכמים, מה ראית לעשות, כן? איך את יכולה לעשות דבר כזה? אמרה להם, בתחילה שבאו עליי אנשים שאינם מהוגנים, אמרתי, מקודשת אני. עכשיו שבאו עליי אנשים מהוגנים, עמדתי וקידשתי את עצמי. נתנה מטלה. כן, הם לא מצאו חן בעיניי, אמרתי אם אני מקודשת, תרדו ממני. בא עכשיו מישהו שכן מצא חן בעיניי, אז אמרתי לו, אוקיי, בוא נתחתן. וזו ההלכה העלה רב אחא שר הבירה לפני חכמים באושה, ואמרו אם נתנה המטלה לדבריה נאמנת. כן, אז זה נקרא המטלה, ואנחנו באמת מאמינים לה. ועכשיו היא נשואה לשני, והיא לא מקודשת, והכל בסדר. לא הייתה מקודשת. בסוף הגמרא, זה כבר באמת פחות נוגע לענייננו, באה מיני שמואל מרב, אמרה טמאה אני, וחזרה ואמרה טהורה אני. מהו? לכאורה זה אותו דבר. מה יש פה להתלבט? אמר לה, אף בזו אם נתנה המטלה לדברי הנאמנת. תנה מיני 40 זמנין, ואפילו אכילו עבד שמואל עובדה בנפשי. ואת שמואל חזר 40 פעם על מה שרב אמר לו. ענה לו, אבל הוא לא התיר לעצמו בפועל את ההלכה הזאת. ואת כשאשתו אמרה שהיא טמאה וחזרה ואמרה שהיא טהורה, הוא לא קיבל את זה. אוקיי, למרות שרב אמר לו את ההלכה הזאת והוא חזר על זה וחזר על זה, בסופו של דבר להלכה הוא לא היה מוכן לפסוק כך. זאת שאלה גדולה, מה... מה
זה אומר כזה על זה? אני חשבתי שהוא שאל את אותה שאלה 40 פעמים.
לא.
כל פעם חזר לשאול את אותה שאלה.
לא, אני חושב שהכוונה שהוא...
הוא חזר ללמוד את הסוגיה.
הוא שמע ממנו 40 פעמים וחזר על זה וחשב על זה ובדק את זה, והוא היה נראה שהוא משוכנע בזה, אבל למעשה הוא לא היה מוכן לפסוק כך.
בסדר,
הוא... הוא החמיר על עצמו,
מותר לבן אדם להחמיר על עצמו, אבל זה לא מוצג כחומרה, זה מוצג כמשהו שאומר, אני לא בטוח שהוא צודק. לא ברור לי אם הוא צודק או לא. עכשיו פה עוד פעם, זה שאלה צדדית כרגע מבחינתנו, כי השאלה מה ההבדל בין להגיד טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה, לבין להגיד אשת איש אני, ואחרי זה להגיד לא, אני פנויה. למה פה יש איזה דילמה, ושם אין דילמה. יש כאלה שרוצים להסביר, יש פה ברן מדבר על זה כאן, יש כאלה שרוצים להסביר, יכול להיות שפה בכלל לא נחוצה המטלה. יכול להיות שהספק הוא לא אם זה יועיל או לא, אלא האם בכלל צריך המטלה. או שגם בלי המטלה זה בסדר. ולפי זה התשובה היא שהעונה לא רב, אף בזו אם נתנה המטלה לדברי הנאמנת. זאת אומרת, רק עם המטלה, לא בלי...
למרות שנתנה המטלה נאמנת?
לא למרות, בגלל.
אבל אם לפי
ההבנה
שלא חייבים המטלה, אז
בגלל
הזה מיותר.
לא, בשאלה, הוא לא ידע אם חייבים המטלה או לא חייבים המטלה. יכול להיות שהיא תהיה נאמנת גם בלי המטלה. מה שהוא ענה לו, לא, היא נאמנת רק עם המטלה. בסדר? זאת אומרת, גם במקרה הזה, כמו במקרה של אשת איש שהייתי ואחרי זה חוזרת ואמרה פנויה אני, גם במקרה הזה צריך המטלה כדי להאמין לה. בסדר? כי השאלה, אף בזו אם נתנה המטלה לדברי הנאמנת, השאלה מה, זה, מה החידוש פה, מה זה בא להוציא. אף בזו נאמנת, היית חושב שהיא לא נאמנת כמה שנה שנאמנת? לא. או אף בזו גם אם נתנה אמת לנאמנת, או רק אם נתנה אמת לנאמנת. שאלה איפה הדגש? האם הדגש הוא אף בזו רק אם אמת לה היא נאמנת? או אף בזו אם נתנה אמת לנאמנת? היית חושב שהיא לא נאמנת אפילו אם אמת לה. יש פה שני צדדים, גם הרן מביא את זה, אבל זה פרשייה שאולי נגיע אליה אחר כך. טוב, עכשיו בואו ניכנס קצת לדין שאבי עצמו. איך להבין את, את הדין הזה? על פניו, זה נראה איזשהו דין טריוויאלי. כי בן אדם שאומר על עצמו, כן, אישה אומרת אני אשת איש. אז ברור, אם את חושבת שאת אשת איש, תתנהגי בהתאם. זה סתם מחויבות הלכתית, רגילה, נכון? מה החידוש בדין שאבי ענף שחתיך עדי איסורה? בן אדם שאומר על עצמו, תראה, אני אשת איש, או אני בעל של אישה, או לא משנה, כל אחד שם על עצמו איזשהו. אז הוא אומר, אוקיי, אז אם זה מה שאתה אומר, אז תתנהג בהתאם. זה הכל, מה הבעיה? ולכן, אם תופסים כך את דין שאבי ענף שחתיך עדי איסורה, א', אין בזה שום חידוש. וב', זה לא שייך לפרשת נאמנות. זה לא שאנחנו מאמינים לו במה שהוא אומר. אם זה מה שאתה אומר, אז תשמור על מה שאתה אומר, ותתנהג בהתאם. מי שיודע שבשר מסוים הוא חזיר, אז אל תאכל אותו, זה הכל. אני לא יודע אם זה חזיר או לא, אבל אתה יודע. אם אתה יודע זה חזיר, אל תאכל. זה הכל, אין פה שום דבר מעבר לזה. אז אין פה שום חידוש בשאבי ענף שלי. ולכאורה, זה גם לא קשור לפרשת נאמנות. אני לא מקבל את זה שיש את איש, אני לא מקבל את זה שזה חתיכת חזיר. אם זה מה שאתה יודע, אז ההלכה אומרת לך להתנהג בהתאם, זה הכל. אבל זה כנראה לא, לא הסטטוס של השאביה פה. כי הרי פה אנחנו מדברים על זה, על איזשהו סוג של נאמנות. למשל, אם היא רוצה לחזור בה, אומרת, אשת איש אני, ואחרי זה אומרת, לא, פנויה אני. אם זה היה עבורת הראשון, אז מה הבעיה? היא יודעת מה שהיא יודעת, והיא צריכה להתנהג לפי מה שהיא יודעת, מה אני נכנס לה למכנסיים. מה זה קשור לעניין? אם היא יודעת שיש את איש, אז היא תתנהג כמו שהיא יודעת. אם היא יודעת שהיא פנויה, תתנהג כמו שהיא יודעת. ואם היא עובדת עלינו, בעיה שלה, הקדוש ברוך הוא יתחשבן איתה. מה זה קשור אלינו? ברגע שאנחנו אומרים שאנחנו מקבלים עם המטלה, או לא מקבלים בלי המטלה, מה זה אומר? שזה דיון בבית דין. זה נאמנות. ואת השאלה אם אנחנו מתייחסים לאמירה שלה כאמירה שאנחנו גם מקבלים אותה כאמירה נכונה. זה כמו עדים. לא סתם, אנחנו אומרים, טוב, אם את חושבת שזה חזיר, אז אל תאכלי אותו. לא. אם את חושבת שזה חזיר ואת תאכלי אותו, אנחנו נלקה אותך. כי מבחינתנו זה חזיר. אם את אמרת שזה חזיר, אז אנחנו מקבלים את זה, לפחות לגבייך, ואז אנחנו נלקה אותך. ופשט הסוגיה, זה שדין שאביה הוא הדין הזה. זה לא סתם להגיד לבן אדם, אם אתה יודע משהו, תתנהג בהתאם. תעשה את מה שההלכה אומרת. זה ברור. אלא הדין הוא שמה שהבן אדם אומר כשהוא מטיל על עצמו איסור, נתפס אצל בית הדין כעדות. מבחינתנו עכשיו הוא נאמן בזה. אז עכשיו היא בסטטוס של אשת איש, אנחנו לא נרשה לאף אחד להתחתן איתה, אנחנו נכפה עליהם לא להתחתן. אחרי שהיא אמרה שהיא אשת איש, כי היא לא יכולה. ואם היא אחרי זה תחזור ותגיד פנויה אני, ואם אין לה עמת לה, לא נקבל. ואנחנו נחזיק אותה כאשת איש. למרות שהיא עצמה אולי יודעת שהיא פנויה והיא שקרה קודם, אז היא יכולה אולי לעשות מה שהיא רוצה. אבל אנחנו מבחינתנו לא ניתן לה. וזה סתם פרדוקס שעולה הרבה בשאבי ענף שחתיך עדי איסורה. נגיד שבית הדין שמע בן אדם, אישה או גבר, לא משנה, מטילים על עצמם איזשהו סוג של איסור. עכשיו, הבן אדם עצמו יודע שהוא שיקר. מכל מיני סיבות, לא משנה. בית הדין לא קיבל את האמתלה הזאת. בסדר? הוא מחזיק אותו אסור. עכשיו, אני יודע, אני יודעת, אני פנויה. זאת האמת, אני יודעת אם התחתנתי או לא. בית הדין לא יודע. האם מותר לי ללכת לאיזה מקום רחוק בלי שבית הדין רואה ולהתחתן? בית הדין לא מקבל, מבחינתו אני בסטטוס של נשואה. אם הוא יראה אותי מתחתנת, אם הוא יראה אותי מתחתנת, הוא יכפה עליי בכוח לא לעשות את זה.
זה מתקשר לשאלה שהאם יש מצב, כאילו, האם אמירות שלנו יוצאות איזשהו מצב, איזשהו מהות, איזשהו משהו שהוא מעבר ל...
כן, אבל אני לא מדבר כרגע במישור המטאפיזי, אני מדבר במישור המשפטי. זאת אומרת, איך אנחנו רואים את הסטטוס שלו?
אם היא יודעת שהיא פנויה, והסתם אמרה שהיא אשת איש, אז מותר לה להתחתן, גם אם הבית דין לא מאמין לה.
אבל אם בית הדין לא מאמין לה...
מצד האמת, האמת אבסולוטית היא שהיא פנויה.
אבל בית הדין יכפה עליה לא להתחתן אם הוא יראה אותה הולכת להתחתן.
ולכן אמרתי שזו שאלה, כשבית דין פוסק משהו, האם זה יוצר מציאות או לא יוצר מציאות.
אז אני אומר...
מצד האמת, היא פנויה. היא יודעת שהיא פנויה, אם עולם לא התחתנה, היא פנויה.
אני מסכים לניסוח שלך, אני רק אומר, היוצר מציאות זה אמירה קצת מרחיקת לכת. יש כאלה שרוצים לנסח את זה כך. אני אומר, לא צריך להגיע לשם. מספיק שזה מחייב משפטית. זאת אומרת, אם מבחינת בית הדין את בסטטוס של אשת איש, עכשיו אסור לך ללכת לאוסטרליה בלי שאף אחד יודע ולהתחתן, לא כי יש איזה מציאות או מה שלא יהיה, אלא בגלל שזה הסטטוס המשפטי שלך. ברגע שבית הדין קבע, אז זה הסטטוס המשפטי. את צריכה לקבל היתר מבית הדין כדי להתחתן.
כבר התחתנתי בארץ, כבר לא צריך אוסטרליה, בסדר.
מה? לא הבנתי?
אני אומרת
שבשביל להתחתן
עם אוסטרלי, כבר התחתנתי בארץ.
כן, אבל את צריכה ללכת לאוסטרליה כדי שבית הדין לא יראה שאת מתחתנת.
אבל זה, נגיד, בעולם שלנו היום, שעולם הוא גלובלי, ובאמת הקשרים בין בתי דין הם בשנייה, כאילו בית דין בארץ, נגיד, יכול להודיע לבית דין באוסטרליה שהאישה הזאת, יודעת מה, מוחזקת אצלנו כאשת איש, אז זה נכון, אבל בעולם יותר קדום, שלא היה מצב כזה, ובאמת, בן אדם הולך מכפר לכפר, אישה שהיא פנויה, מצד האמת, האמת אבסולוטית היא פנויה, היא לא נשואה, היא מעולם לא נשאה לאף אחד.
לא, ברור, לכן שאלתי את השאלה, אני מסכים שבתפיסה הפשוטה יש פה באמת שני מבטים. המבט של בית הדין הוא לא ייתן לה להתחתן בשום צורה. האישה עצמה היא יודעת הרי את האמת, היא יודעת שהיא שקרה כשאמרה...
אבל בית דין לא צודק במקרה הזה, רק שבית דין לא יודע שהוא לא צודק,
נכון.
אבל הוא לא צודק.
נכון.
זה כמו בכל דין, עם גזלן אני, אז שבית דין היה לו משהו מול העיניים, והיה לו שרח לפסוק משהו, אבל אני יודע שלא גזלתי.
נכון, אותו דבר, ברור, אותו דבר. ולכן באמת, עכשיו בממון עוד אפשר להגיד הפקר בית דין הפקר, ואם בית הדין החליטה זה כבר באמת לא שלך. אבל פה, אבל פה זה לא קשור.
אם מישהו יודע שהוא יהודי, סבתא שלה הייתה יהודי, אימא שלה הייתה יהודי, אבל בית דין לא רוצים להכיר בזה, בלי אין לו
אותו... אותה שאלה, אותה שאלה.
אז אתה יכול ללכת למקום אחר, שבית דין כן מכיר, למה זה...
הוא לא מוצא, הוא לא מוצא אף בית דין שמכיר, אז מה? נכון, אני אומר, זה בכל המקרים האלה אותה שאלה. האם אני הולך אחרי האמת כפי שאני יודע אותה?
זה לא מסיבה אמיתית, כאילו זה משהו טכני, זה לא מסיבה אמיתית.
אוקיי, אבל המשהו הטכני הזה... המשהו הטכני הזה הוא... המשהו הטכני הזה הוא שאלה. השאלה אם מותר לי לעשות את זה או לא.
בגלל של הבית, אם יש הרבה כוח, אבל...
לא, לא כוח, אני לא מדבר על כוח, אני מדבר על שאלה אם מותר לי לעשות את זה. מותר לי הלכתית לעשות את זה?
הוא רוצה להיות בסדר עם הקדוש ברוך הוא, עובד עם עצמו, זאת השאלה.
זה מה ש...
לא בית דין יכול להטיל עליו סנקציות או לא להטיל.
אני אומר, זה מה שאני שואל בדיוק. האם אדם שרוצה להיות בסדר עם ההלכה, מותר לו ללכת לאוסטרליה ולהתחתן, למרות שאם בית הדין יראה אותו, הוא לא ייתן לו לעשות את זה? זאת השאלה. כי מבחינת האמת, כמו שניסחת את זה, מבחינת האמת היא באמת פנויה, למה שלא תתחתן? בית הדין לא יודע, בסדר, לא יודע, אבל אני יודעת. מצד שני, יכול להיות שהסטטוס שקבע בית הדין מחייב הלכתית. בלי קשר שלה אם הוא יצר מציאות, אבל הוא מחייב הלכתית, ולכן אולי יהיה אסור גם לך עצמך ללכת לאוסטרליה בשקט ולהתחתן. שאלה מעניינת, אוקיי? טוב, בכל אופן, גם, אז לכן אני אומר, ברור ששווי הענף שחתיכה דייסורה זה לא רק האמירה לשמור על ההלכה. זה טריוויאלי, זה לא נאמנות, אין פה שום, זה לא רלוונטי. אלא מה? אלא זה איזשהו סוג שאנחנו מקבלים את האמירה שלה כאמת, במובן מסוים. אבל גם שם יש מקום לדון בשתי צורות, האפשר של הראייה. אפשרות אחת זה להגיד שיש דין שווי הענף שזה כמו עדות, כמו הודעת בעל דין כמי העדים, אז גם שווי הענף שכשאני מעידה על עצמי שאני אשת איש, זה כמו עדים. ולכן אנחנו מאמינים לה עכשיו שיש את איש לכל דבר ועניין, זה הסטטוס שלה. ככה אנחנו מאמינים לה. עוד פעם, בלי להיכנס לשאלה מה היא תעשה בשקט באוסטרליה. מה קורה? עכשיו אני חזרתי למשקפיים של בית הדין. מבחינת בית הדין, היא בסטטוס של אשת איש. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא. היא בסטטוס של אשת איש רק לגביה. זאת אומרת, בית הדין מקבל את דבריה רק לעניין הסטטוס שלה עצמה. ועל זה הוא גם יכפה אותה. הכל בסדר. אבל אם ישאלו את בית הדין, תגידו, היא באמת אשת איש? לא יודע, אין לי מושג. אני לא יכול לקבוע, זה לא כמו עדות. זה לא כמו הודעת בעל דין או משהו כזה, אלא זה איזשהו כלל כזה, שאם בן אדם מכניס את עצמו לסטטוס הלכתי, בית הדין יחייב אותו להיות עקבי עם מה שהוא עשה. אוקיי? ופה זה מכניס אותנו כבר לשתי התפיסות האלה שאחרי זה יגיעו בהמשך, כן, של המערי בסן ובקצות ועוד, כמו שראינו בהודעת בעל דין, זוכרות בהודעת בעל דין, ראינו בקצות בסימן למדלת סעיף דלת, הקצות מביא שם את המערי בן לב, שהמערי בן לב טוען שהודעת בעל דין היא לא נאמנות. שבן אדם לא נאמן על עצמו, הוא בעל דבר. אז הוא לא נאמן להגיד אני חייב לפלוני 100 שקל. אלא מה? זה מתנה, נדר, לא יודע, מין משהו כזה. הוא קיבל על עצמו, התחייבות. אוקיי? והקצות חולק עליו בתוקף, הוא אומר מה פתאום? יש כלל שהודעת בעל דין כ-100 עדים. זאת עדות. מה ההבדל בין שני הדברים? לפי הקצות, כשאני אומר הודעת בעל דין, הפירוש הוא בית הדין מאמין כאילו שהיו פה שני עדים שאתה חייב. כי האדם לגבי עצמו הוא כמו שני עדים. אתה חייב לו 100 שקל. אם מישהו נשבע שהוא יעשה משהו, אם הבן אדם הזה חייב 100 שקל. בסדר? הוא חייב לעשות את הדבר הזה? התשובה היא כן. כי מבחינתנו התבררה המציאות, האיש הזה חייב 100 שקל. לפי המערי בן לב לא. לפי המערי בן לב לא התבררה שום מציאות. הבן אדם התחייב לתת לשני 100 שקל. לא קיבלנו את העדות שלו שהוא לבא 100 שקל, זה לא. אתה רוצה לתת לו 100 שקל? התחייבת? תיתן. אוקיי? זו התפיסה של מערי בן לב. ודיברתי על זה כבר אז ואמרתי שזו תפיסה בלתי סבירה, יש לזה קושיות מאוד מאוד חזקות, תיקנתי אותה. נגיע בהמשך להערה הזאת. כאין זה, ואגב הקצות נמצא באותו מקום, בסימן למדלת סעיף ד', זה אותו דיון. יש פסקה אחת שעוסקת בשווי ענף שחתיכא דאיסורא. והקצות טוען, שגם בשווי ענף שחתיכא דאיסורא עולות שתי התפיסות האלה. יש תפיסה שזה נדר, זה עולה אצל כל מיני פוסקים, מאותן סיבות. כי בן אדם מעיד על עצמו, אז הוא בעל דבר, מה פתאום שיהיה נאמן? אז מה, הוא לא נאמנות, זה נדר. הוא קיבל על עצמו, היא קיבלה על עצמה להתנהג כמו אשת איש. בסדר גמור, אז בית דין אומר, קיבלת על עצמך, אנחנו נכריח אותך לקיים את מה שנדרת. אוקיי? זה תפיסה אחת. הקצות עצמו לא מקבל את זה, הקצות טוען ששווי ענף שזאת נאמנות. וכשהאישה אומרת, כמו בהודעת בעל דין, הוא אומר שזה בעצם סוג של הודעת בעל דין, שבן אדם מעיד על עצמו שהוא אסור במשהו, זה כמו הודעת בעל דין, זה כמו שבאו 100 עדים ואמרו שהוא אסור. ולכן זאת ממש נאמנות. אם מישהו נשבע בתנאי שהיא אשת איש, אז השבועה שלו חלה, כי היא אשת איש מבחינתנו. לפי התפיסה של נדר, מה פתאום? רק נדרה להתנהג כאילו שהיא אשת איש, ולא באמת אשת איש. אז אם הוא נשבע על הצד שהיא אשת איש, אז הוא לא חייב שבוע, הוא לא חייב בשבועה הזאת, שום דבר. אוקיי? זאת אומרת, השאלה אם אני גם על הצד, שזה לא סתם האמירה טריוויאלית של תקיימי את ההלכה, אלא יש פה איזושהי אמירה שבית הדין יחייב אותך לעשות משהו ולא רק משאירים לך להיות נאמנה לדרכך, אלא בית הדין מקבל את דברייך ופועל על פי מה שאת אמר. אבל גם את זה אפשר לחלק לשתי הבנות. הבנה אחת, כמו בהודעת בעל דין כמאה עדים, זה פשוט נאמנות. יש לבן אדם נאמנות לאסור את עצמו. זהו, עכשיו אנחנו יודעים שיש את איש באמת, אוקיי? אפשרות שנייה, לא, בן אדם לא נאמן, זה בעל דבר, זה אישה, זה עד אחד, מה זה קשור? היא לא יכולה להיות נאמנת בשום צורה. אלא מה, למה בכל זאת, אם היא אמרה על עצמה שיש את איש, אנחנו נכריח אותה להתנהג בהתאם, כי היא נדרה להתנהג כמו יש את איש, זה הכל. עכשיו אתם גם מבינים, למשל, שאם היא אמרה שיש את איש לאיש פלוני, אם זה נדר, אין לזה שום משמעות. הוא לא חייב להתנהג לפי הנדרים שלה. אז גם אם קיבלנו לגביה שהיא אשתו, זה לא מחייב אותו בשום צורה. אבל אם קיבלנו את דבריה לגבי עצמה כעדות, כי הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, אז עכשיו אנחנו יודעים שהיא אשתו, יש לנו שני עדים על זה. אז גם מבחינתו היא אשתו. מבינים? לכן אמרתי לכם למעלה, שאם האישה תגיד אשת איש אני, לאיש פלוני, זה לא לגמרי ברור האם היא תהיה נאמנת או לא. יכול להיות שזה רק יהיה נדר והבן אדם לא יהיה מחויב אליה כאשתו. ויכול להיות שזאת תהיה ממש נאמנות, כמו שני עדים, ואז כמובן יש לי שני עדים שהיא אשתו, הוא לא יכול גם להתכחש לזה.
אבל אז הקולה הזאת של האמתלה עם העדים, זה ממש בעיה.
כי אז אנחנו לא מאמינים לה. זה פשוט, הכל מתחיל מהנאמנות שלה. אז אם יש לה אמתלה...
יש לה נאמנות כשני עדים שהיא בעצם...
אבל הנאמנות כשני עדים זה רק במקום שהיא באמת שווי ענף שחתיכה די איסורה. אבל אם היא נתנה אמתלה, אז היא אמרה לנו, לא, לא, לא שיוויתי על עצמי איסור. זה סתם אמרתי. ממילא זה גם לא שני עדים, זה לא שהיא הולכת נגד שני העדים. היא אומרת, אין לכם שני עדים. כי לא שיוויתי את עצמי כאיסור. סתם צחקתי. בסדר? אם זה היה שני עדים, ברור ששום המטלה לא יכולה לעבוד נגד זה. המטלה אומרת, זה בכלל לא שני עדים. אני לא אמרתי שאני אסורה.
אבל עדים זה לא תופס.
מה?
אם מישהו מחייב את עצמו ב...
לא, זה מי אמר שלא? מחלוקת גדולה בין הפוסקים. הפניתי אתכן אליה דרך אגב. בשיעורי חידושי רב שמואל. הוא מדבר על זה. לא רציתי להפנות אתכם לתוך הסוגיה, כי זה... היה צריך שם להכיר כל מיני דברים. אבל רב שמואל בעצם מדבר על זה. גם בהודעת בעל דין הפוסקים חלוקים. האם באמת באמתלה אפשר לחזור בי מהודעת בעל דין? יכול להגיד, לא הודעתי ברצינות.
הרי
שעבד בעלווה
אפילו אנחנו אומרים, יותר חמור, יש איזה מקרה שהוא מחייב את עצמו תוך כדי דיבור בכלל על משהו אחר.
כל האומר לא לביתי כי אומר לא פרעתי.
כן, כן.
אוקיי.
אז שמה, אז
בסיסייה... למה? הוא אמר לא פרעתי. מה זאת אומרת? לא נכון. הוא אמר לא פרעתי. הוא חייב את עצמו כמו שני עדים. הוא לא חוזר בו משום דבר על העניין הזה. אם הוא יגיד אחרי זה, הרי מה קורה שם? מה האבסורד הגדול שם? נגיד שבא בן אדם ורובן תובע את שמעון. לבית המני 100 שקל. שמעון אומר לאדם, באים שני עדים ואומרים ששמעון לבא. לא יודעים אם הוא פרה או לא, אבל הוא לבא. אז על האדם שלו זה שקר. עכשיו בא שמעון ואומר, רגע, פרעתי. אני חוזר בי, פרעתי. לא יעזור לו. נכון? למה לא יעזור לו? הרי העדים לא אומרים שהוא לא פרה, העדים המקומי שהייתה הלוואה. למה הוא לא יכול להגיד פרעתי? כי כל האומר לא לביתי, כי אומר לא פרעתי. כשאמרת לא לבית בהתחלה, בכלל זה גם אמרת שלא פרעת. עכשיו יותר מזה, אפילו אם יבואו עדים שהוא פרה, אחרי שבאו העדים שהוא לבא, גם הראו עדים שהוא פרה. לא יעזור, הוא עדיין יצטרך לפרוע. כי יש הודעת בעל... רגע, שנייה. כי גם אם הוא יגיד, גם אם יבואו עדים ויגידו שהוא פרה, הרי הוא עצמו הודה שהוא לא פרה. והודעת בעל דין גוברת על עדים, היא כמי העדים. כאן עכשיו יש מקום לשאול. אם הבן אדם יגיד, לא, אני פרעתי. ומה שאמרתי קודם לאדם, זה רציתי לנפנף מישהו, יש לי אמתלה. יכול להיות שזה יועיל לו. זה מחלוק את הפוסקים. אוקיי?
יכול להיות שזה לא יהיה רק אחרי שבאו עדים או גם לפני?
גם לפני וגם אחרי. לפני בוודאי, לפני זה הכי קל. לא בוודאי, אבל לפני זה יותר קל מאשר אחרי.
העדים שהוא פרה.
העדים שהוא פרה, כן, אז לא חושב שזה משנה. טוב, בכל אופן, אז זה אני רק מקדים את המאוחר כדי שתראו את התמונה. בעצם לשם אנחנו חותרים. יש הקבלה מאוד חזקה בין מודעת בעל דין לבין דין שווי ענף שחתיכה די איסורה. אותם שני צדדים שעולים ביחס להודעת בעל דין עולים גם ביחס לשווי ענף שחתיכה די איסורה. ההבדל הוא רק שבהודעת בעל דין אני מחייב את עצמי ממון, ובשווי ענף שחתיכה די איסורה אני מחייבת את עצמי איסור, או שם על עצמי סטטוס איסורי. אבל זה בעצם אותו רעיון. ולכן כמו שעולים שני צדדים בהודעת בעל דין, האם זאת ממש נאמנות כמי העדים, או שזה איזשהו סוג של התחייבות או נדר או משהו כזה, גם בשווי ענף שחתיכה די איסורה עולים שני הצדדים האלה. או שזאת נאמנות, או שזה נדר, או כן, או משהו, איזה התחייבות או משהו כזה. אין התחייבות באיסורים, לכן מדברים על נדר. בממון אפשר להתחייב, לא צריך נדר. אבל זה הרעיון הוא אותו רעיון, אוקיי? אז זה ממש הולך פה לכל אורך הדרך. ההשוואה הזאת בין הודעת בעדין לבין שם עיניו שחתיך הדיסוה, אגב הקצות, שם בסימן למדלת, מסקנתו היא שכמו שבהודעת בעדין זאת נאמנות, גם שם עיניו שחתיך הדיסוה זאת נאמנות. זה לא נדר, זאת נאמנות. אותו דבר, לבן אדם יש נאמנות להכיל דינים על עצמו, לחייב את עצמו, להכיל דינים, איסורים על עצמו, אותו דבר, זה בא מאותו מקום גם. כי אחרת אין מקור לשווי ענף שחתיכה די איסורה. מאיפה אנחנו יודעים שיש לבן אדם נאמנות? אז אם זה כמו הודעת בעל דין, אז יודעים את זה מאשר יאמר, כי הוא זה. רש"י אומר שמשם לומדים את הדין של הודעת בעל דין. אז משם לומדים גם שווי ענף שחתיכה די איסורה. שאדם נאמן לחייב את עצמו, לא משנה בממון או באיסור, אוקיי? זו תפיסת הקצות, אוקיי? אבל יש אחרים שאומרים שלא, יש חלוקה ביניהם, או שהם אומרים ששניהם זה נדר, או שהם אומרים זה נדר וזה נאמנות, מחלקים ביניהם ולא חושבים שזה אותו דבר, אוקיי? אבל זה, זאת התמונה הכללית. עכשיו בואו נראה קצת יותר בפרטים. הרמב״ם, הלכות אישות, הרמב״ם כותב כך, נעשה את זה ככה קצת בקצרה. אגב, איפה, עד איפה הגעתם עם הדף?
הגעתי
עד 10. אה,
לא, אני לא.
אני עד 10. עד 10
הגעתי.
אבל
11
לא הספקתי. טוב, ומה אחרות? פשוט אני רוצה לראות מה הלאה. יעל?
עד 7.
אוקיי. נחמה, מה איתך? את מושתקת.
אני פשוט הייתי צריכה לפתוח את הכל. הקטע האחרון אני לא סיימתי ככה.
רב שמואל.
כן.
אוקיי, בסדר. אז בואו נראה את הרמב״ם. הרמב״ם...
יריס אומרת
שהגיע
עד הסוף, אבל לא
יסודי. כן, אני רואה עכשיו. אוקיי. הרמב״ם, בהלכות אישות בפרק כ"ד, אומר ככה, מי שראה אשתו שזינת, כן, שזינתה, או שאמר לו אחד מקרוביו או מקרובותיה, שהוא מאמינם, כן, שהוא מסומך את דעתו עליהם, שזינת אשתו, בין שהיה אומר איש, בין שהייתה אישה, כי זה לא עדות ממש, הועיל וסמכה דעתו לדבר זה שהוא אמת, הרי זה חייב להוציא, ואסור לו לבוא עליה וייתן כתובתה. ואם הודית לו שזינת, שזינתה, אז תצא בלא כתובה. כי למה הוא צריך לתת לה את הכתובה? כי הוא חייב להחמיר על עצמו, כי הוא מאמין להם. אבל אין ראיות שהיא זינתה, אין פה שני עדים. בא מישהו ואני מאמין לו, אוקיי? הוא נראה לי ימים. אז אני... לא יכול כבר לחיות איתה, כי היא אסורה עליי אם היא זינתה. אז אני חייב להוציא אותה. מצד שני, אני חייב לתת לה את הכתובה, כי היא מבחינתה מכחישה. היא אומרת שהיא לא זינתה. אז אני, כדי להימלט מאיסור, אני חייב לגרש אותה. אבל אני לא יכול לשלול ממנה את הכתובה, כי לא הוכחתי שהיא זינתה. לכן, יש פה קצת את הרעיון של שווי ענף שחתיכה די איסורה. זה מטיל דינים רק עליי. היא מבחינתה לא מחויבת למה שאני מאמין. אבל אם אני באמת מאמין, מה לעשות?
זו דרך מעולה לסכסך בין אנשים.
אוקיי.
יש הכל בסדר, שניהם בסדר,
אף
אחד לא...
בסדר, אז הבעל צריך...
אבל מישהו כלשהו, אפילו מישהו ש... לא יודעת מה, מישהו ש...
יעל, הכל ידוע, ברור. אוקיי, אז הבעל צריך לקחת את זה בחשבון.
הרפוי שכאילו שהוא צריך לגרש אותה...
לא צריך לגרש אותה, צריך לגרש אותה רק אם הוא מאמין להם. זה תלוי בו.
מה זה מאמין להם?
אם הוא מאמין להם, אז אתה נגרש אותה.
המספט הזה
שמאמין
זה גם מאוד מאוד
בעייתי. בסדר, אבל זה מה לעשות, אנחנו צריכים לקבל החלטות.
אנשים שמאמינים עליו באופן כללי, ועכשיו...
לא יודע באופן כללי, לאמירה הזאת עכשיו שהם אמרו, הוא מאמין, אם הוא מאמין, אז היא אסורה עליו, אסור לו לחיות איתה.
אז הוא מאמין.
אם היחסים ביניהם בסדר, הוא
יאמין. אה?
אם היחסים ביניהם בסדר, הוא יאמין.
לא יודע, לא יודע, תלוי בו. מה זה משנה עכשיו? זה ממש לא משנה למה. אם הוא מאמין להם, אז הוא לא יכול לחיות איתה. לא יכול לחיות איתה.
יחסים לא מדהימים ביניהם, אבל היא בסדר גמור. היא בתור, היא בן אדם ישר, והיא לא...
אבל יעל, כל זה לא נוגע לעניין. כיוון שזה שהיא בן אדם ישר, הכל בסדר, אף אחד לא אמר לה כלום. אבל הוא לא יכול לחיות איתה. כי מבחינתו הוא מאמין שהיא זינתה. אם מישהו אומר לי, מישהו אומר לי שחתיכת בשר הזאת שלפניי זה חזיר. בסדר? עכשיו, אני מאמין לו. לא חייב לה, אני מאמין לו. אתם מבינות שאסור לי לאכול את החתיכה הזאת? למרות שמישהו אחר שלא יאמין, לא יכול שיוכל את זה. למה? כי אם אני מאמין לו, אני לא יכול לאכול חזיר, מה לעשות? עכשיו, אם הבן אדם מאמין שאשתו זינתה, אז לשיטתו אסור לו לחיות איתה. מה לעשות? אז הוא חייב לגרש אותו, הוא לא יכול לחיות איתה. עכשיו, היא לא אשמה, כי היא טוענת שהיא לא זינתה, ואין עדים על זה שהיא זינתה. לכן היא תקבל את כל זכויותיה, זה נכון. אבל הוא לא יכול לחיות איתה, הוא חושב שאסור לו, מה לעשות?
איזושהי עידוד, לא
יודעת
אם עידוד, אבל מילה לא נכונה, אין לי תמידה
נכונה.
לאותם אנשים להגיד משהו שהוא לא נכון.
זה לא נותן שום עידוד, למה זה עידוד?
לא, אם הטענה...
בעיני זה הרתעה אפילו, לא עידוד. למה להגיד משהו לא נכון? אתה יודע, תראה איזה השלכות יש לזה. זה הרתעה, זה לא עידוד. אם לא היינו מאמינים... אם לא היינו מאמינים ולא היינו מחייבים... אם לא היינו מאמינים ולא היינו מחייבים אותו להוציא אותה, זה היה עידוד. כל אחד יכול לבוא כי הוא יודע שהוא לא לוקח סיכונים. אבל פה הוא בא ויש לזה השלכות. זה מאוד מרתיע בעיניי. הוא רוצה, אולי הוא לא רוצה לסכסך, הכל יכול להיות, אבל הטענות האלה לא רלוונטיות.
לא, הוא רוצה כך שאני, איך אפשר להטיל דופי, זה לא משהו ש...
אני לא מטיל דופי. אני לא מטיל דופי, זה לא רלוונטי. אף אחד לא מטיל דופי באף אחד.
הוא מוסר על עצמו את אשתו, זה לא רק שהוא מוסר על עצמו את אשתו, זה פעם אחת פה בסיכון, אבל יש גם את העניין. שמוצאים עליה שם רע?
אני לא יודע מה מוצאים עליה שם רע, אז שתגן על עצמה בבית משפט. אם אני...
היא טוענת שהיא לא זינתה.
היא יכולה להתענות מחר. זה לא מעניין.
אבל אין דבר כזה, בן אדם לא יכול להוכיח שהוא לא עשה משהו. אי אפשר להוכיח דבר כזה.
ריבונו של עולם, אני לא מבין מה שאתם רוצות. אני לא מדבר על השאלה שלה, לא פגענו בה ולא רוצים לפגוע בה. הכל נהדר. אני לא יכול לחיות איתה. מה לעשות? לא יכול לחיות איתה. זהו. אני חושב שהיא אסורה עליי, מה אני אעשה? את רוצה להכריח אותי לעשות איסור כדי שהיא לא תיפגע? אני לא מוכן לעשות איסור.
לא, כי אני חושב שהיא אסורה עליי, קיבל מישהו אחד.
נכון, ואני מאמין לו.
אמר לי שהיא זינתה.
נכון, ואני מאמין לו.
תודה, סתם מישהו אמר לי שהיא זינתה, ואני אומרת שבן אדם יש לו אופי
קנאי. אבל את החלטת, יעל, את החלטת. את החלטת. שהוא סתם, הוא בא, הוא החליט, אפשר להציג כל דבר בצורה כזאת, אין בעיה לעשות איזה טון שאת רוצה. הבן אדם נמצא שם, והוא מאמין לו. זאת העובדה. עכשיו, את יכולה להיות יותר חכמה ממנו, ואת יודעת שהשני עובד עליו, כי את גאון והוא אידיוט. אבל הוא מאמין לו, בסדר? עכשיו, מבחינתו, האישה הזאת אסורה עליו. את רוצה להכריח אותו לקיים איתה יחסי אישות? למרות שאסור לו? אסור לו! הוא חושב שזה אסור. אז אני שואל,
אני רוצה לומר שהיא לא אסורה עליו, אני רוצה לומר, כמו שאמרנו במקרה הקודם, שהרי ביידין יש לו כוח לחייב משפטית משהו, נכון?
נכון.
אז אני רוצה לומר,
לא, אבל לא לחייב אותי לעשות איסור.
כרגע היא עוד
לא יעל, יעל, את טועה. אין לביידין כוח לחייב אותי לעשות איסור. ביידין יכול לחייב אותי לא להתחתן. זה לא לעשות איסור לא להתחתן. בית דין לא יכול לחייב אותי לעשות משהו שלשיטתי הוא איסור. בית דין לא יכול לחייב אותי לאכול משהו שאני חושב שהוא חזיר. אני חושב שהוא חזיר, אתה לא יכול לחייב אותי לאכול את זה. אתה יכול לחייב אותי לא לאכול. אתה יכול לא לחייב, אתה יכולה לחייב אותי לא לאכול משהו שבעיניי הוא כשר. את לא יכולה לחייב אותי לאכול משהו שבעיניי הוא לא כשר. אין דבר כזה. מה שאת אומרת, אני רוצה לשמור את ההלכה. אי אפשר לחייב את הבעל לקיים יחסים עם אישה שמבחינתו אסורה עליו. אסורה עליו באיסור חמור. זה לא קשור לאישה. האישה הכל טוב, שתגן על עצמה, שתעשה מה שהיא רוצה. אני לא יכול לעשות איסור.
לא, אבל היא אסורה עליו, רק מבחינת הרעיון. כלומר, העובדה שבאו ואמרו לו, רגע, אז מבחינת המחשבה, הרעיון, ההגיג, האמירה, אוקיי, היא אסורה עליו, נכון.
מה זה נקרא? לא יודע מה זה רעיון והגיג, אני לא... היא אסורה עליו הלכתית, מה זה רעיון והגיג?
זה לא בהלכה, אבל בעצם, באמת, במציאות זה לא קרה.
מי אמר לך שזה לא קרה? יש עד אחד שאומר שכן.
היא אומרת,
אז היא אומרת, אז מה אם היא אומרת? יש עד אחד שאומר שזה כן קרה. מי אמר לך שזה לא קרה? לא, זה לא איסורים, זה דבר שבערווה, עוד פעם. זה דבר שבערווה, צריך שני עדים.
קל וחומר, אם זה בערווה צריך שני עדים.
נכון, בשביל לשכנע את הביידין. בשביל לשכנע את הביידין צריך שני עדים. אבל בשביל לדעת מהי האמת, גם עד אחד שאומר משהו זה ראיה טובה. בשביל לשכנע את ביידין שיכריח אותנו לעשות. לא הבנתי. היא לא ראיה לכלום, היא הבעל דבר. היא לא ראה אלה כלום, היא הבעל דבר. יש פה עד אחד שאומר שהיא זינתה. יש גזירת הכתוב שצריך שני עדים, ועד אחד לא מספיק. אז עד שעכשיו פתאום הגזירת הכתוב הזאת הפכה לעיקר אמונה. אני הייתי מצפה לשאלה הפוכה. אחרי שיש עד אחד, למה לא מחייבים אותו לגרש אותה? לא, יש גזירת הכתוב, כי רק בשניים עושים את זה. בא בן אדם ואומר משהו. את יכולה לדעת שהוא לא צודק?
לא, לא, לא. מה שאני טוענת כאן זה ש... בעצם הוא, היכולת האמונה של הבעל לאיש שאמר את זה, היא גבוהה יותר מכל דבר אחר.
מה זה נקרא יכולת האמונה? לא, לא מבין את ה... הוא מאמין לו, לא יודע מה זה יכולת האמונה. הוא נראה לו, העסק נראה לו אמין. זהו, מכיר את הבן אדם, כתוב אחד מקרוביו או מקרובותיה, מכיר את הבן אדם, זה נראה לו אמין. ככה, זה מה שהוא חושב.
באותה מידה הוא מכיר את אשתו, ואז היא לא נראית לו מינה.
לא משנה, נכון.
לא, כי אי אפשר להעמיד את זה בנפרד.
אני לא מעמיד את זה בנפרד. אבל יעל, אני לא... אבל יעל, אני לא מעמיד את זה בנפרד. נכון, הוא מכיר גם את אשתו, הוא מכיר גם את הבן אדם הזה, והוא הגיע למסקנה שהוא מאמין לו. זהו, ולא מאמין לה. זאת המסקנה שלו. מה תעשי עכשיו? תכריחי אותו להמשיך לחיות איתה למרות שלשיטתו זה אסור?
אסור לגרש אותה, שלא יחיה
איתה. אז זה מה שאומרים. זה מה שאומרים. לא לחיות איתה, אבל תיתן לה כתובה. מה זה קשור? זה נקרא לא לחיות איתה. אז מה את רוצה שהיא תישאר אצלו בבית ולא תקבל שום דבר, זה יותר טוב? שום דבר לא קורה בבית, הוא לא, היא תישאר בלעדיו. הדרך הנכונה זה לגרש אותה ולתת לה את הכתובה. וכולם מבינים שאם היא קיבלה את הכתובה, אז אין שום ראיה למה שהיא עשתה. הוא מחמיל על עצמו כי הוא חושש.
לא כולם מבינים, כולם חושבים שעכשיו היא
זינתה. אז את חיה בחברה מסוימת אולי, אבל בחברה שבה זה נהג, כולם הבינו את הסיטואציות. בחברה שלנו הנורמות הן אחרות. כולם הבינו, כשהאישה קיבלה כתובה, היה ברור לגמרי שלא הוכח שום דבר. הבן אדם חושש, בסדר, אז הוא חושש, מה לעשות?
רגע,
לאיריס
יש שאלה.
כן.
היא כתבה את זה בזום, ובאה
צ'אט.
היא אומרת,
אני מבין שזה מה שיעל שואל, כן, זה מה שיעל שאלה, וזה אני עניתי על זה. אני לא רואה מה השאלה. איך יכול בית דין לתת לסתם מישהו לבוא ולסכסך? בית דין לא נותן כלום. הבית דין אומר שאם הבעל השתכנע שאשתו זינתה, אין עדים בכלל. הבעל חושד שהיא זינתה. אין עד אחד. הבעל חושד שהיא זינתה. בסדר? אז הוא יגרש אותה ויתן הכתובה. בלי עדים, בכלל. אפילו אחד לא הגיע.
הפרשה של אישה סוטה,
היא מפסידה את הכתובה, והיא גם תמות אחרי זה. בשביל לגרש אותה צריך פרשה של אישה סוטה, אני יכול לגרש אותה גם בלי סיבה. אם אני חושב שהיא זינתה, אני מגרש אותה, רק היא תקבל את הכתובה. רק אם אני אביא שני עדים שהיא זינתה, היא מפסידה את כתובתה. למה? כי אני בא לי לגרש אותה. עכשיו, פה אפילו לא בא לי, אלא פשוט אני אומר, זה אסור עליי, מה אני אעשה? לשיטתי זה אסור. אתם רוצים להכריח אותי לעשות איסור? אין דבר כזה, מה זאת אומרת? טוב, הלאה. ההלכה השנייה, אמרה לו אשתו שזינת תחתיו ברצונה, היא עצמה באה ועודתה, אוקיי? אין משגיחים בדבריה, שמא עיניה נתנה באחר. היא רוצה להשתחרר ממנו, הוא לא נתן לה גט, אז היא מספרת לו סיפורים לא נכונים. אני זיניתי כדי לאלץ אותו לגרש אותה. אז אין משגיחים בדבריה. מה זאת אומרת אין משגיחים בדבריה? אם הוא מאמין לה, אז הוא יגרש אותה. אבל אם הוא לא מאמין לה, לא מחייבים אותו להאמין לה. אבל איבדה כתובתה. למה? כי יש הודעת בעל דין. הודעת בעל דין. בממון הודעת בעל דין מחייבת. אם את מודה שזינית ולא מגיעה לך כתובה, אם הוא יגרש אותך, לא תקבלי כתובה. כי את אמרת שאת זינית. הודעת בעל דין.
למה לא להגיד פה שאין אדם משים עצמו משע, היא משים את עצמה משעית. למה אנחנו מקבלים בכלל את ההודעה?
אנחנו לא מקבלים שום דבר. אין משגיחים בדבריה, לא מקבלים שום דבר. אבל את הכתובה שלה היא פספסה. היא הודעת בעל דין, כן. ואם היה מאמינה וסומכת דעתו על דבריה, הרי זה חייב להוציאה לשיטתו. ואין בית דין כופים לגרש את האיש לגרש את אשתו בדבר מדברים אלו. עד שיבואו שני עדים ויעידו שזינתה אשת זו בפניהם ברצונה. ואחר כך כופים אותו להוציא. בפחות משני עדים, בית דין לא כופים אותו להוציא. יותר מזה, גם אם הוא יבוא ויגיד לבית דין, אני מאמין לה. אומר הרמב״ם, אנחנו לא נכפה את הבעל להוציא את האישה. שזה כבר כן שוויה. הרי הבן אדם אומר, שוויה הנפשי חתיכת איסורה. אני מודיע שהאישה הזאת אסורה עליי. אז לכאורה אתה לשיטתך חייב להוציא אותה. למה בית דין לא כופה אותך להתנהג לשיטתך? הרמב״ם טוען, אין כפיית בית דין. דין שוויה הנפשי חתיכת איסורה, זה ההתנהגות שלך. אבל אנחנו לא מכריחים אותך לפעול על פי זה, זה שיקול שלך. אוקיי? לעומת זאת בשולחן ערוך, לפניתי אתכן לשם, הסדר הפוך. הוא הפך את סדר ההלכות. וזה בבני האהובה העיר על זה, אומר, כתוב, בשולחן ערוך כתוב ככה, בסעיף ו' הוא כותב, אין עדים שזינתה אלא היא אומרת שזינתה. זה ההלכה השנייה ברמב״ם. נכון? אין חוששים לדבר זה לאוסרה, דשם העיניה נתנה באחר, ודווקא שאין רגליים לדבר, יש רגליים לדבר נאמנת, אבל אם דקת ובתה, זה מה שראינו. כן? ואם היה מאמינה ודעתו סומכת על דבריה, הרי זה חייב להוציאה, אבל אין קופין אותו להוציאה. זה ההלכה השנייה ברמב״ם. אחרי זה הוא מביא, בהלכה השנייה שלו, הוא מביא את ההלכה הראשונה ברמב״ם. מי שראה שאיסו זינתה, או שאמר לו אחד מקרוביו או מקרובותיה שהוא מאמינה וכולי, אז כמובן, אז אם הוא מאמין, אז הוא צריך להוציא אותה וכולי. כאן לא כתוב שהוא קופים, שלא קופים אותו. אז אומר הבני האהובה, בני האהובה זה רבי נתן אייבשיץ, הפירוש שלו על הרמב״ם זה בני האהובה, על השולחן ערוך זה אורים ותומים. אז הוא כותב שהשולחן ערוך הפך את הסדר כדי להגיד לנו שבהלכה השנייה כן קופים. בהלכה הראשונה, אם הוא מאמין לאישה שעודתה, הוא מאמין לאישה שעודתה, אז הוא חייב להוציאה, אבל לא קופים אותו. אבל אם הוא ראה שהיא זינתה, או שאחד מהקרוביו שנאמן עליו, מאמין להם וסומך את דעתו עליהם, שם כן קופים אותו להוציא. זאת אומרת, הטענה שלו זה שלפי השולחן ערוך, על דין שוויה כן קופים. לא כמו הרמב״ם. שאלה גדולה זה למה במקרה הראשון לא קופים. כן. השאלה למה במקרה הראשון לא קופים. שהיא אומרת שהיא זינתה. בסדר? לכאורה גם שם זה שוויה. אז אני לא יודע באמת מה ההבדל. אבל אם הוא צודק, אז לפחות במקרה השני, יש לי השערה, אני לא בטוח. אבל במקרה השני אנחנו רואים לשיטתו שכן קופים. ואז הוא טוען... מה?
לשיטתו של הרמב״ם.
לשיטתו של השולחן ערוך. לא. ברמב״ם אומר שלא קופים בכלל, בכל המקרים האלה. בשולחן ערוך כתוב שקופים, רק על המקרה הראשון כשהיא עצמה מודה, זה משום מה לא קופים. אבל באופן עקרוני, על דין שוויה כן קופים. מה שלא קופים שם זה שם העיניה נתנה באחר או משהו כזה, אני לא יודע, יכול להיות ששם זה מקרה מיוחד. אבל אם מישהו בא ואומר לך ואתה מאמין לו, במקרה הזה כן יכפו לפי השולחן ערוך. ולפי הרמב״ם לא יכפו. ואז הוא אומר שיש פה מחלוקת בשאלה אם קופים על דין שוויה נפשה חתיכא דאיסורא. וזה כמובן מוביל אותנו לשאלה למה. וההסבר הפשוט זה מה שהזכרתי קודם, הוויכוח בשאלה האם דין שוויה יסודו בנדר או שזאת נאמנות. אם זאת נאמנות אז גם קופים. אבל אם זה רק נדר, זה נדר אתה חייב לעשות, אבל זה חשבון שלך. אנחנו לא... השאלה למה לא קופים מדין כפייה על המצוות, אז זה עוד נעיר. אבל זה השלב שבו אנחנו עומדים. זאת אומרת, כרגע אנחנו מגיעים להבנה של דין שוויה, ואני כבר הזכרתי את שתי ההבנות, בשוט מערי בסן ובקצות, זה שני הקטעים הראשונים שכבר הזכרתי אותם, בעצם מעלים את שתי ההבנות שאמרנו, או נדר או נאמנות, ואמרתי שהקצות הזה בלמד ד' עושה את אותו דבר להודעת בעל דין. אז את הרקע כבר נתתי ואנחנו ניכנס לזה בפעם הבאה, אני כבר אשלח לכם גם פרנסה גם לסדר הבא, עוד קצת תוספת. אוקיי. אנחנו עוצרים כאן.
תודה רבה. שבת שלום.
שבת שלום, להתראות.
שבת שלום.